עכשיו אני אגש ישר לעניין השאלות בהלכות פסח, כי מי שנאמר בשולחן ערוך שואלים בהלכות פסח קודם לפסח. בכבוד.
כן, השאלה הראשונה, שאלתו של עזרא כהן, האם יש הכרח לבדוק חמץ במכונית פרטית לאור הנר בליל 14 בניסן?
ידוע הוא שכל אדם חייב לבדוק את החמץ לאור הנר בליל 14 בניסן, כפי המשנה הראשונה מסכת פסחים. זה א' ב' של מסכת פסחים. וכבר העירו הספרים שעפי דברי המרדכי שם בפרק המד פסחים, שחובה מוטלת על כל איש ואיש, על כל אישה ואישה, לכבד את הבית, לנקות אותו בניקוי יסודי, לחפש מקום שרגילים לשים שם חמץ, כמו בכיסא הילדים או בילקוטים שלהם, בתרמילים שלהם, שלפעמים שם שמים איזה עוגה או איזה דבר, לבדוק היטב היטב, ולהכין את הבית כדי שאפשר לעשות את בדיקת חמץ לאור הנר בשעה הרצויה, ולא להאריך כל כך הכל הלילה כולו. ובכל זאת, לא יסמוך אדם על הבדיקה הראשונית הזאת, אלא חייב בעצמו לעשות את מצוות הבדיקה, גם כמצווה בו יותר ממשלוחו, ולעשות אותה כמצד יכולתו. לא כאותם אנשים שלוקחים את הנר וברכים על בעור חמץ, ומקיפים קצת בבית שלו, עושים איזה הקפה אחת, אחר כך עם כל חמירה ויצאנו אל החובה. זה לא ככה. צריך לבדוק היטב היטב, כאילו לא לסמוך על אשתו שהיא כבר בדקה ועשתה הכל, כי היה את השם הטובה עליה, והנשים ברוך השם שלנו, בדורות שלנו, חרוצות הן, זריזות הן, בניגוד למה שהיה פעם, היו אומרים נשים עצלניות. היום ברוך השם נשים האלה הן זריזות וחרוצות בדברים האלה. אף על פי כן, כמו שמצוות חתמים, לבדוק בליל 14 בניסן, לא ישחרר אדם את עצמו מחובה זו, ולבדוק היטב היטב, לא להסתמך על מה שהיה כבר. אף על פי שבספר מחזיק ברכה שמרן אחידה, מביא בשם הגאון מהריש הפטירה, בחידושו, בשיטתו לפסעים, אומר, מה שנוהגים קצת להקל, לא כל כך הרבה מעריכים בבדיקת החמץ, סומכים על דברי המודחי שכבר מלפניכם כבר בדקו היטב את החמץ, אף עתיק אין הוא אומר שלא יפה עושים, לכתחילה צריך לבדוק יתב את זה. הגאון בעל חתם סופר, היה לו אלפי תלמידים, שעל כל מוצא פיו היו משרתים אותו כמו עבדה כממרת. והוא בכבודו ובעצמו היה עושה בדיקת חמץ, היה לו בגד ישן ולא היה סחבות, והיה נכנס תחת המוצות, נכנס תחת הספסדים, נכנס, מכניס את ראשו בתוך הלום של הסנגולים, כדי לבדוק אם אין שם איזה חד לחם, אם אין שם איזה פירור של חמץ. כך היה עושה את זה בעצמו, והיה מעריך בבדיקה למעלה בשלוש שעות. כל שעה של אותו גאון וצדיק, שהיה כל כך גאון עצום, היה כמעט תחליל בדורו, כל שעה שלו לתסולי בפל, והיה מבזבז שלוש שעות רצופות לפי בדיקת חמץ. ואף אופי שיכול לעשות את זה על ידי שליח, לצבא בו יותר משלחו. היו מחבבים את המצוות. ולכן כל אדם זה מראה את חבתו למצווה הזאת שמצוות בדיקת חמץ, על ידי שבאמת יקדיש תשומת לב מיוחדת. ולא יתה לכאן ולכאן, אלא דווקא יהיה כל פרוקוז שלו ומחשבתו כדי למצוא את החמץ ולבער אותו. לכן זאת מצווה חשובה מאוד. מלרבות המכונית הפרטית של כל אחד ואחד, לבדוק היטב היטב, וגם בלילה, בלילה 14, כדאי שיקח לו את הנר ויכנס בפנים ויבדוק כל אחד יד, ויסמוך על בדיקתו שלו, כבר בדק לפניכן, לאור היום. אבל שוב פעם, בלילה גם כן עצמה, כדי לקיים את החכמים, שבכל גבולת, בכל גבולו, בכל רשותו, בכל מקום שהוא נמצא, יעשה את המצווה הזו של הבדיקה, לאור הנר, כמצוות חכמים.
נברך אותו שיהיה לו בעזרת השם מכונית, שיהיה לו מה לבדוק. ובכן, שאלה שנייה. במכונית שקשה לבדוק על ידי נר, האם אפשר לבדוק בפנס?
אפשר, פנס חשמלי, קשה לבדיקת חמץ, לא פחות מנר.
אז אני אשכח.
בסדר, אני כתבתי בתשובה להתיר לבדוק את החמץ לפנס כיס חשמלי, שאפשר למשוך שם יש לחוטים, שאפשר למשוך אותו, ולבדוק יתב יתב בכל מקום, כדי שלא יהיה חס ושלום סכנת בדיקה וכן יצא.
שאלה שלישית, איך מכשירים תנור חשמלי להשתמש בו בפסח, וכן איך מכשירים סיר עוגה?
תנור חשמלי, הבעיה שלו, הרי יש עדים בכל האוכלים, יש דעה, זיעת אפדים כמותם. יש תשובה בהריבש וביצחק ברששת, זיעת המשקים כמותם. וזיעת אוכלים כמותם. אז כששמים שם כל מיני אוכלים, הזיעה הזאת שהיא הולכת, מתפזרת לה בכל שטח התנור, לפעמים גם כשנשמע הרבה חמץ, אז ממילא התנור הזה נעשה חמץ. אם רוצים לשמש בו במה הפסח, שוב, מקבלים זה מן דם, הזיעה שהיא למעלה, הולכת עולה ויורדת למטה, מערבבת את התבשיל הקשר, ונעשה חמץ. לכן, בוודאי שצריך לעשות לו תכשר. אבל במה מכשרים אותו? יש דין בגמרא, אני מוכרח לעשות הקדמה, כדי שנוכל לבוא להבין את ההלכה הזו. יש דין בתלמוד, למסכת עבודה זרה, דף עין ה', הלוקח שפודים והתקלעות מהעקום, מגויים, שהם השתמשו בהם בדברים נבלות הצרפות שלהם, או בהמת מאה שלהם. והוא קנה את זה מזה, דבר משומש, והוא רוצה להשתמש בו בקשר. איך הקשר של השפודים והתקלעות האלה? אומרת הגמרא, מלבנן באור, לא יועיל להם מגעלה במים רותחים, להכניס אותה במים רותחים, כבול או כך כל טוב. הוא בלע על ידי האור, בלי לצעות נוזלים, לכן צריך לדבן אותם באור, להכניס אותם באש, כמו שהתורה אמרה, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. זה המדובר שם היה כדי מדיין, כשנכנסו ישראל למדיין, ולקחו שאלה, לקחו את המלכוח, לקחו את כל הכלים שלהם, לרבות כלי מטבח, והיה בתוכם גם שפודים והתקלעות, איך להכשיר אותם, בא אל עזר הכהן ואמר, זאת חוקת התורה שצווה השם אל משה, אך את הזהב ואת הכסף, הנחושת, הברזל, הבדיל, העופרת, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. משם למדנו את הכשר של כלים, וכל אשר לא יבוא באש, כלומר, אתה לא משתמש בו על ידי האש לבד, אלא באמצעות נוזלים, כמו סירים, יורות, גדרות, כיוצא בהם, אז תעבירו במים, מים רותחים, הכוונה, במים, במים הרותחים, דהיינו מי הגעלה. וכן לכן, משם יודעים אנחנו, שהקדרות, סירים של מתכות, כי כל מה שנזכרת אמרת זה מתכות נזכרנו, כסף, נחושת, ברזל, מדיל, עופרת, כל אלה הם מתכות. אז להם יש להם תקנה להכשיר אותם על ידי מים רותחים, על ידי הגעלה. וכן גם כן כבר, גם בהרפת קורבן חטאת כתוב שמה, וכל חרס אחרי שבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. אומרת הגמרא בזבחים צדיקוו, הוא מורק בחמין ושותף בתולל. אז אם בשלו את הקורבן חטאת, את הכהנים אוכלים, את הבשר של קורבן חטאת וקורבן אשם, זה נאכל לכהנים, כל זכר בבני אהרון יאכלנה, כך כתוב. וכן, היו צריך להגעיל מיום לחברו, כי הבישול שהיה מתבשל, נגיד ביום ראשון, קורבן חטאת נאכל רק יום ולילה. אם נשאר ממנו מעט, זה נותר, מי שאוכל אותו חייב כרת. ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כקודש הוא. וכן, גם מה שבלוע בתוך הכלים, גם כזה נקרא שהוא נותר. אז מחר איך נוכל לבשל בו עוד פעם, מחדש עוד פעם, התורה הצליחה לעשות לו הגעלה. אם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. קודם כל תגעיל אותו במים רותחים, בשותף בתולל, אחר כך תכניס אותו בתולל, ואז יהיה נותר לבשל בו עוד פעם מחדש קורבן חטאת אחר. וכן, זה שאנחנו רואים שהכלים כבור או כחול. אם משתמש בו על ידי אש, אז צריך להיות הכשרו רק על ידי אש. אם על ידי נוזלים, אז על ידי נוזלים. וכן עכשיו התנור החשמלי הזה. זה דומה לך אולי כמו שפודים והתקלעות, שאין להם תקנה, אלא אם כן ילבן להם באור, ואתה נכניס אותם בתוך האש, ואי אפשר להכניס תנור חשמלי בתוך האש, אז אנחנו צריכים לעשות עליו השכבה, כבר לא מבסיסים אותו, וגם מנו. וכן איך יחשיב באמת תנור חשמלי, זו הבעיה שיש כאן. כדי להיכנס לגופה של דבר, למצוא דרך של היתר, הרי התורה חסה על מבונם של ישראל, והגמרה במסכת פסחים כבזיים, תנור יוצן, תנור חדש, יוטט, יוצן, אומרים שמה התוספות, כל דבר שאי אפשר לעשות אותו, לחד חילה, בדיעבד קשר אפילו בצורה אחרת. כאן זה עניין של הלכת של דיעבד, אי אפשר לסדר בצורה אחרת. אם אתה תפסיק שיש אותו ממש בתוך האש, כמו שאמרתי, זה ילך לאיבוד. אז זה נקש שמו כבר דיעבד. כאן אני מוכרח להקדים דברי פוסקים, בנוגע לעניין הכשר שפודים והתקלעות את הפסח, הלוא כל מה שדיברתי עד עכשיו אדם שלוקח שקודים והזכלאות מגויים, שהשתמשו בהם בבשר טמא, השתמשו בנבלות הצלקות. אבל מה שאנחנו השתמשנו במשך השנה בחמץ, החמץ הוא מותר. הגמרא במסכת עבודה זרה עיוות אומרת יש הפרש בין אחד זה היתרה בלע או אחד זה איסורה בלע. אם בלע דבר איסור, אז יש בו החומרה ההיא שצריך לדבר אותם שקודים והזכלאות. אבל אם בלע דבר היתר, לא החמירו בו חכמים כל כך, ודאי רק עליו במים רחים. לפי כך מביאה המשנה שמה משנה בזבחים, השפודים והזכלאות שהיו בבית המקדש, שהיו צולים בהם את הבשר של חטאת או של אשם, היו מגעילים אותם במים רחים, לא היו מלבלים אותם באור. למה? לפני שברעו בהתר, בשעה שהשתמשו בהם, בהתר השתמשו בהם. זה לא דומה לאותו הדין של המשנה ששם זה צורה בלע. כאן, בהלכה הזו של חמץ, נחלקו הפוסקים. אם לדמות את זה לאיסור הבלה, מכיוון שחמץ שמוע עליו כבר השנה, או לדמות את זה לדין היתר הבלה. דעת הריף והראש, שדין חמץ כדין איסור הבלה, שכל השנה כולה שמוע עליו. ידוע הוא שמרן בשולחן ערוך תמיד פוסק כדעת שניים מתוך שלושה עמודי הוראה שהם הריף, הרמב"ם והראש. כאן הריף והראש בדעה אחת שנקרא שמו איסור הבלה. אף הרמב"ן והרשב"א מסכימים לשיטה הזאת. לעומתן רבו הפוסקים שחולקים על כך וסוברים שדין חמץ יתרה בלה, כיוון שמותר להשתמש בו, מותר לאכול חמץ בכל השנה. בשעה שהשתמשנו לא היה כאן דבר של איסור, לכן נקרא שמו יתרה בלה. ודי בשקודים והזכלאות בהגעלה במים רחים בלבד. הסוברים כן, זה הרמב״ם, שכך גם כן מסביר ככה בשמו הרב המגיד, וכן גם כן כותב בשמועם בר צמח, בספר הבין שמועה, בדעת הרמב״ם שיתרה בלה. כך היא דעתו של הרעבד בשיטתו למסכת עבודה זרה עין ה', כך דעתו של רבי נתן בתוספות חולין, תוספות חולין דף ח' עמוד ב', כך כותב גם כרבי אליעזר ממת, תלמידו של רבי נתן בספר יראים, כך כותבים רבי משה מקוטי בספר סמ"ג, בספר הסמ"ק, הגהות ומוניות, ספר התרומה, ועוד ועוד כמה ראשונים שכולם סוברים שנקרא שמו היתרה בלה. לפי ראות עלינו, רוב הפוסקים סוברים היתרה בלה. אלא שמרן נאמן לשיטתו שהולך ובוחר בשניים מתוך שלושה עמודי הוראה, לכן פסק שהשקודים והזכלאות הכשרן על ידי האור, להכניס אותם בתוך האש. אז זה באמת דברים אמורים כשאפשר. מרן לא דבר על זה אבל, מרן דבר על לכתחילה. ודעת הפוסקים שאומרים היתרה בלה, לכתחילה מספיק להם לעשות להם הגעלה במים רותחים. אז מה יש לנו עכשיו? כיוון שרוב, יש לנו כלל שמרן בית יוסף כותב בבן העזר תמקוף נוטט, כל מקום שיש מחלוקת הפוסקים, אחד אומר שמותר לך תחילה, ואחד אומר אסור, בדיעבד מיהה סוכים על אותו שאומר שקשה לך תחילה. אז כאן יש לנו פוסקים שנפלו לך תחילה מותר, בלי הגעלה ברוסים. לכן שזה, כל ליבון כאן, כותבים הפוסקים, שדינו כדין הגעלה במים רוסים. ליבון כאן, שאם תשים איזה קש, הקש נשרף ממנו. ליבון ממש, שצריך להיות כל כך מלובן חזק באש, עד שנעשה כולו כמו גחלת, ונצצות את הדין ממנו. זה ודאי בכי אפשרי לעשות בתנור חשמלי. דוחן הדבר, תנור אפשר לעשות הסק כזה, נסיק אותו חצי שעה, שעה, ואופן שאם תשים שם איזה נייר, נשאר הסק אותו מיד, מהחום שלו. זה כן אפשר לעשות. ליבון קל אפשר, ליבון חמור אי אפשר. ובכן, כמה שיש לנו, כמו שאמרתי, רוב הפוסקים סוברים. סוברים שמותר לעשות ההכשר של ליבון ושפודים האלה, אפשר להכיר אותם בהגעלה. לגבי תנור, התנור הזה חשמלי, שלא השתמשנו בו ממש באש, אלא בהסק של חשמל. אז כבר לא כך פרצו, יכולים גם כן לעשות גם כן הסק חשמלי, להסיק אותו איזה חצי שעה, קודם כל לנקות אותו היטב, לשפשש היטב את כל מה שיש בפנים בתוך התנור, מבית ומחוץ שצפינו, מכל הכללים, לקחת איזו תחבה ונקות היטב היטב עם מי סבון, כן, יותר בזה, והאמה מזה בעודף, לקחת מאמה ולחוץ אותו, לשטוף אותו יפה יפה בפנים, ואחר כך לבסוף, כמו שאמרתי, להסיק אותו איזה חצי שעה או שעה, אז אחר כך כבר מותר לשמש בו בפסח. זה אני אומר לגבי התנור עצמו, אבל בשביל התבניות, שזה לא כל כך עולה סך עצום, אפשר שכל אדם יהיה לו שני תנורים חשמליים, אחד לחול ואחד לפסח. זה אפילו מי שיש לו מערכת קדים מיוחדת לפסח, לא עשירים כל כך להכין שני מיני תנורים. אני לא מדבר על עשירים גדולים, יש עשירים שיש להם הכל. טוב, ספרתי פעם, הכנסתי איזה עשיר אחד, אני רואה שלושה מגדלים יש לו. אמרתי לו, בשביל מה שלושה? אמר לי, אחד של בשר, אחד של חלב, ואחד פרווה. אז אמרתי לו, צריך עוד שלושה בשביל פסח. אמר לי, יש לי, למה אתה בא מחצת? יש אנשים, יש להם, ברוך השם יכולים. תנח בור, די אפשר לי. דנה אפשר לי, מי? ככה גמרא שואלת בפסחים, דו תנמד. לכן אמרנו, לגבי התנור החשמלי, אפשר להקים בצורה שהזכרתי. ואילו התבניות, אפשר לקנות תבניות מיוחדות לפסח, נשאיר אותו מפסח לפסח. ואז יהיה מותר כבר להשתמש בהם. וכן, כפי שאמרתי, הטב שלו, קודם כל משרים אותו עושים בארבע שעות, לא להשתמש בתנור החשמלי, כדי שיהיה נותן טעם לפגם, שעל חפי הדין גם כן זה יותר כאן, נעשה סודי רבנן. ועל ידי סמיכת הפוסקים שאומרים שזה יותר רבלה, אז כבור עוקח אותו, אינו צריך לדיבול חמור, אלא מספיק דיבול קל, אז יסיק אותו כמטב לחותו, עשי שעה שעה, ואחר כך, וזה אחר ניקוי, כמו שאמרתי, ניקוי יתר, ואז יהיה מותר לשמש לו בפסח למדרים. עכשיו, בנוגע לסיר עוגה, גם כן יש אותך הבעיה. סיר עוגה, שהשתמשים בו בחמץ כל השנה, ורוצה לעשות כוס בו עוגות בשביל פסח. עוגות שנעשות מקמח מצה למשל, בשביל פסח. אז מה הדין בשביל סיר עוגה? סיר עוגה גם כן דינו כדי שפדים ואז כלאות. וזה לא כל כך הפסיד לרובה כמו תנור חשמלי. תנור חשמלי צריך לו הון עתק, שזה כל אחד אחד יכול להזיק, לקנות שני תנורים זה קשה. אבל לקנות סיר עוגה מיוחד לפסח זה לא כל כך נורא. וכמה שאנחנו קיבלנו הוראות מרן, ומרן מחמיר ועומד איך לבין אותו באור, וברוש, אם תקח את הסיר עוגה, תשים אותו בתוך האש, וישלחו באש ויצא העגל הזה, כבר יישרף, ילך לאיבוד. וכן לכם, שזה כדאי להצניע אותו, לקנות תנור סיר עוגה לכל דבר מיוחד. הפרי חדש כותב במפורש על סיר עוגה, כל תסים שיסתם, תבניות שיסתמים בהם מעשה אופה, אומר שאין להם מכשר, אלא דווקא על ידי דיבון באור, עד שיהיו נפסות לתזים ומדו. אף הכי שהשולחן גבוה חולק עליו, וכך גם כן בשלוש תשובות לפרט אדם, מסכים להקן לפני שתמים מעט שמן, רגילים עושים שמן, כדי שלא תדבק העוגה, וסביר שזה שיאמרו כמו מחוות. המחוות באמת מעיד להגעלה, תחת פסק מרן בשולחן ערוך. לפני שתמיד יש שם שמר שהוא רוחש. אבל זה לא דומה באמת למעשה מחוות. מחוות תמיד יש בה שמן, מתגנים על איזה שמן. אפילו כשמשתמשים בשלחמת פעמים מתעדי השמן, אבל תמיד בכל כלי הולכים אחרי רוב תשמישו. ועד פי רוב יש שם שמן. אבל ככה שיחה בעלמה שתמיד בסיר עוגה, או בתבניות, כדי שלא ידבק בתוך הכלי, אז זה לא נקשה כמו מעשה, כמו תשמישו על ידי נוסדים, לפי כך יש להחמיר, ולא להשתמש כמו שאמרתי לה לקנות, סיר עוגה מיוחד. אבל במקרה שהשתעו והשתמשו בשביל פסח, ולקחו, עשו עוגה אחרי שכבר הכשירו את זה על ידי הגעלה, בדיעבד מותר.
השאלה הבאה, שאלתו של שלום שקרג'י, האם מותר להשתמש במדיח כלים בפסח ואיך הכשרו?
נאמר בנוגע לשאלה הזאת של מדיח כלים. בכלל, מדיח כלים במות החול. האם מותר להשתמש בו גם לבשר וגם לחלב, או צריך שיקנות שני מדיחי כלים, אחד לבשר ואחד לחלב? מה הדין בדבר הזה? כבר בשעתו דיברנו בנושא הזה, אם הרי בדרך כלל שמים בו סבון וחומרי ניקוי במים הרחים שבאים לשטוף את הכלים, שמים בהם חומרי ניקוי שהם פוגמים את המים. ולנו יש לנו הלכה פסוקה, נותן טעם לפגם מותר. זה הגמרא במסכת עבודה זרה סמכת, מפרשת את הפסוק, לא תאכלו כל נבלה, לגר השמש עליך תתננה באכלה. נבלה שראויה שגר תושב יאכל אותה, גר תושב זה שקיבל עליו שמו שבע מצוות של בני נוח. אבל הוא אוכל נבלות וצריכות. כי גר צדק, דינו כמו ישראל, אסור לאכול נבלה. אלא פה מדברים על גר תושב, זה שמותר לו להיחשב בארץ ישראל. בזמן שאתה ארץ ישראל תחת שלטון יהודי, יהודי אמיתי, שעושה מעפי התורה, היה אסור להושיב גויים בארץ ישראל. לא ישיבו בארצך, פן יחתימו אותך דין. לא מוסלמי ולא נוצרי, אלה הם כופרים בתורה שלנו, הם מסיתים ומדיחים, כל שכן מיסיונרים ושעים רעים וחטאים, מסיתים את נשאים אחרי השם. התורה גזרה, לא ישבו בארצך, פן יחפים ורצדים. יהיה כל היישוב כולו יהודה, כולו יהודים. כל עדה כולם קדושים ומתוכם השם. וכך יהיה בעזות השם כשבוע משיחת נזכן אמרה בימינו, אלא אם כן כמו שכתוב, אז יפוך את גויים, להיות כולם עבדו של הקדוש ברוך הוא, להיות כולם שכם אחד לעבוד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמו שאמרנו, כיוון שאסור למושלים, אלא גר תושב, מי זה גר תושב? זה שקבע עליו לשמור שבע מצוות של בני נוח. אז הוא נוהג לפי הדין, לפי ההלכה, שאסור לאכול אבל מן החי, מאמין בהשם, בעובד עבוד הזרה, גרוי עריות, שפיכות דמים, כל אותם שבע המצוות של בני נוח, הוא זהיר בהם, זהו שמותר שיהיה גר השם בשעריך, שמותר שישאר בשערינו, כלומר בארץ ישראל. התורה אמרה, הנבלה שהיא נבלה הבהמה שלך, במקום שתוריך אותה ליבור, תתן אותה לגר השם בשעריך, תפרנה ואכלה. או מכון אלוכי, במקרה שהיה שם, יירה שם איזה גוי, תוכל למכור לו את זה. כי אסור לתת בחינם לגוי. משום לא תחונם, לא תתן להם מתנת חינם. ובכן, עכשיו זה מה שאומרת התורה, גר שם בשלחת תנא ואכלה. לומר לך, נבלה שהיא עדיין ראויה לאכילה, וגר תושב יאכל אותה, זו שאמרתי לך בתוך אלוכי נבלה. אבל נבלה שלא ראויה שגר יאכל אותה, אין בן אדם אוכל אותה, כבר נצריחה, כבר נמאסה, אני לא אסור לך את הנבלה הזאת. בדרבנן זה אסור משום אחשבי מקשבו. אסור לאכול נבלה כמו שהיא בעין, אפילו שהיא צרוחה, אוכל אותה לרפואה למשל, אם הוא לא מסוכן, אסור לאכול אותה. למה? אחשבי מקשבו. עכשיו נוגע לעניין, נותן טעם לפגן. כל סיר שלא בשלנו בו עושים בארבע שעות, או השתמשנו בו עושים בארבע שעות, זה כשמו נותן טעם לפגן. כי הבלוע בתוך הסיר נפגן על ידי המתכת. ולכן במקרה של גם כן שימוש בנושא טעם לפגם, שם הגמרא עוסקת בדבר הזה, כגון למשל סיר של בשר, שבטעות, אחרי 24 שעות שהשתמשנו בו בבשר, אחרי 24 שעות טעינו והשתמשנו בו בחלב. החלב הזה מותר לשתות אותו. למה? בפירוש זה נושא טעם לפגם. הבשר לא נותן טעם יפה בחלב, לא נותן טעם לשבח, נותן טעם לפגם. וטעם לפגם התורה לא אסרה. לכן החלב מותר, אבל הסיר צריך להכין אותו אחר כך. וכן, זהו דין נותן טעם לפגם. אם זה הדין גם בפסח או לא, בזה יש מחלוקת. יש אומרים שבפסח לא שייך דין נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם אסור, אסור כמו משהו שהוא אסור. הרי בכל האסורים בטלים בשישים. בפסח, המסר פסח במשהו. אז לכן יש זהה מובא בתוספות בעבוד הזרה סמכבר. הועיל ונותן טעם לפגם זה לא פחות ממשהו, אז לכן זה אסור בפסח. אבל התוספות דחו את השיטה הזאת, הביאו סברה כזאת, אבל דחו אותה בשתי ידיים, וגם הראש שם מסכים על דברי התוספות, שנותן טעם לפגם מותר גם בפסח. כך כותב גם כן האור זרוע, הוא מביא הלכה למעשה שכך פסק גם כן רבו, רבי יהודה מפריס. ועוד גם כן כמה ראשונים שככה פסקו למעשה, ומרן פסק את דבריהם. נותן טעם לפגם מותר אף בפסח. הרמה המחמיר בנותן טעם לפגם בפסח. עכשיו נבוא לגבי איזשהו פעם לגבי מדיח כלים. כל השנה שמשתמשים בדרך כלל, אם עושים משתמש גם לבשר וגם לחלב במדיח כלים, כמובן קודם כל הם מוציאים את שיירי המאכל, שלא יישאר שיירים ממש, אבל יש תחלוך של שיירית המאכל על הכלים, והוא רוצה להדיח אותם במדיח כלים. אז אם שם למשל קודם כל שם את כל הכלים של בשר, לא ישים ביחד בערבוביה, לבלתי להיות שם ערוב, ישים קודם כל כלים של בשר לבד, וידיח אותם. אחרי שהוא מדיח אותם, הרי המים חמים, יש בהם גם כן סבון, וגם כל מיני חומרי ניקוי, שטעמה מאוס. זה גועל נפש, אי אפשר לשתות את המים האלה. אז הם פוגמים גם את כל הדברים האלה. מרן כותב, אם יש אפר במים, אז זה נקרא שהוא מונטה טעם לפגם. אז לכן, כיוון שהוא מדיח אותם במפתחות המים האלה, אז לא מקבלים טעם לשבח, לכן אפילו בא אחר כך שם כלים של חלב, ומדיח אותם באותו הכלי, אז אין בזה שום איסור. זה מותר לעשות במשך כל השנה כולה. לגבי פסח, כיוון שלעתו של מרן נושא טעם לפגם מותר גם בפסח, אז גם כן אותו דבר, מותר להשתמש בכלים, באותו מדיח כלים, ישטוף אותו פעם או שתיים ושלוש לפני הפסח, ואחר כך בפסח עצמו יכול שוב להשתמש באותו מדיח כלים, מכיוון שזה נקרא שמו נושא טעם לפגם, ומותר גם בפסח. לפי האשכנזים שהם יוצאים ביד רמה, ורמה פוסק שאסור נושא טעם לפגם בפסח, ראוי להחמיד ולהשתמש במדיח כלים בפסח.
השאלה הבאה, שאלתו של רפי דיין, מצא עשירה, האם היא מותרת לכל העדות ומה דינה בערב פסח?
מה היא מצא עשירה? הגמרא במסכת פסחים למדה אומרת, מפירות אין מחמיצים. עצה שלה שותה, בלי מים, בלי טיפת מים, אלא הכל מפירות, כגון יין, שמן, דבש, חלב, דברים כאלה, שהם כולם בפירות. מה זה בפירות? גם כמשמעו בפירות. סחת תפוזים, משמש במיס תפוזים או מיס תפוחים, מיצים כאלה של פירות. אז זה גם כסריקה שמועם בפירות. כל אלה אינם מחמיצים. כי מנהו לרבותינו, שאלה זה יבוא לידי חמוץ לעולם, כלומר אפילו הוא השחה את העצה, את הבצק, בניגוד לבצק שיינוש במים, שהיא משחטה אותו 18 דקות בלי מגע יד, ולא חלובו ידיים, כאבר שאלו הופכים, זה נעשה חמץ. כך הגמרא אומרת, במסכת פסחים מ"ו, וכך פוסק גמרא בשולחן ערוך, סימן תנ"ט. אבל כאן, כיוון שהם מפירות, טבע מפירות שלא להחמיץ, לכן אפילו השחטה את זה יום שלם את העצה הזאת, ולא חלובה ידיים, אין בכך כלום. זה לא מחמיץ. זה נקרא שהוא מוצא עשירה. אבל לא יוצאים בה ידי חובה בליל פסח, בליל הראשון, כך הגמרא אומרת, פסחים ל"ז. לפני שכתוב לחם עוני, וזה לא לחם עוני, זה לחם עושר. מי עושה עם יין, עם שמן, עם דבש? זה רק מי שיש לו כסף. מי שהוא עלי מסכן דלפון, מה יש לו מאיפה להביא כל הדברים האלה? עושה לחם במים, ועוסק מסק עם מים. אז לכן צריך התורה אמרה לנו שלא נותן לחובה במצע שלנו, לילה הראשון של ליל פסח, בערך תאכלו מצות, שבעת תאכל מצות, לחם עוני כתוב. יש בכמה מקומות, כמה תנורי אפייה שעושים מביצים וסוכר, אז כל אלה הם מפירות. גם הסוכר הוא מפירות, מאיפה עושים סוכר? או מסלק סוכר או מקנים של סוכר, אז גם כזה מפירות. מערבים בזה עם ביצים גם כן, או שמן גם כן, ועושים מזה את העוגות האלה. העוגות האלה הם קשרים לפי דעת רוב ככל הפוסקים. דעת רבנותם, שמובא בתוספות חולין למדה, כך גם כן דעת הרעב"ד, מובא בתשובת הרשב"א, אף אפי שבסגותיו על הרמב״ם, כשכתב הרמב״ם מפירות ומחמיצים, אמר אין הכל מודים לו, כי יש אומרים מפירות אין מחמיצים, לחייב עליהם כרת, אבל חמץ נוקשה מההווה, פסול הקופנים. אבל כתבו הפוסקים שדרכו של הרמב״ם להסיק על הרמב״ם, גם בדברים שההסיקה שלו היא לא דעתו. רק אומר אין הכל מודים לו, זה לא דבר שהוא פשוט כל כך. הרבו בעצמו, מעיד הרשב"א, שהרב"ד בעצמו כתב, להתיר מצע עשירה. דהיינו לפירות, אין מחמיצים כלל. בניגוד לדעתו של רש"י, רש"י לפסחים ל"ה, שם כתב לפירות אין מחמיצים, אבל חמץ נוקשה מההווה ועצוב דרבנן. אבל רבנו תם נכדו, חלק עליו, ואמר שלא כך, אין מחמיצים, אין מחמיצים כלל. מתי יש חשש, שנקרא שמו חמץ נוקשה? כשזה מפירות שמעורבים עם מים. כשיש תערובת, מים ומפירות, אלה יש ניגודים ביניהם, יש ביניהם סכסוך ביניהם, אז כשבאה מסכנת העצה הזאת השלישית, הבאה השלישית והשלישית והשלישה ביניהם, אז עושים אותה חמץ נוקשה. אבל מה שאין כן, כשזה בפירות בלבד, אין שם תערובת של מים, אין בזה שום חמץ כלל להקה. זוהי דעתו של רבנו תם, והסכימו כמו להקת הפוסקים. רוב הראשונים הסכימו לדעתו של רבנו תם, וכך פסק מרן גם כן בשולחן ערוך, סימן תס"ב, מפירות בלבד, אין המחמיצים כלל, אין בהם שום חמוץ כלל. ולכן לכתחילה נוטה לעשות מצע עשירה ולאכול. כך היינו נוהגים בחוץ לארץ, בכל המקומות, כמו שכותב רבחיים פלאצ'י, בשלושת שבועות תפארת אדם, בספר לבין הלב, ועוד כמה פוסקים. שכך היה מנהג פשוט בכל ארצות המזרח. אבל הרמ"א כותב, במדינות אשכנז נהגו לא לאכול מצע עשירה, לפי שרש"י כתב, בפירות אין מחמיצים, אבל חמץ נוקשה מההווה ואסור מדרבנן, חושים מדעתו של רש"י, ולכן לא עושים, לא משתמשים במצע עשירה כלל. זו מחלוקת רש"י נגד רוב הפוסקים. ברב אחי מרן כותב בבית יוסף סלמניות, רש"י לא נחיץ פסק הלכה. רש"י כשמפרש את התלמוד, נחיץ רק להסביר את התלמוד. אינו מתכוון לפסוק הלכה. לכן, כשהוא חולק על כל הפוסקים, ודאי שפוסקים הלכה כמו לעת רוב הפוסקים. אבל הרמ"א כותב שכך מנהגם, ואין אחרי המנהג כלום, מנהג ישראל תורה. לכן האשכנזים אינם רשאים לנטוש את מנהג אבותיהם, כתוב בתורת תורה תמיכה. לפיכך צריכים להיזהר שלא לאכול מצע עשירה. אבל, כשלמשל, נגיד חנווני שהוא מוכר את המצות האלה, חנות מקולת, חנות אחרת, שמוכרת את המצות העשירות האלה. הוא בא אשכנזי לקנות ממנו. אז הוא צריך לא להכיל אותו. הוא יודע, לגבי האשכנזים זה אסור. אז מה יעשה? כל אשכנזי שיבוא יאמר לו, תשמע, זה בשביל הספרדים קשה, בשבילך זה טרף? מה זאת אומרת? יש גם כן אנשים שלא דתיים, לא יסבול, דעתם לא תסבול את זה. כדאי להשים שם איזה פתק, שם כמו שכותבים את המחירים, שם יכתוב. מצה עשירה שנאפית מקמח קשה בפסח וקשרה לספרדים בלבד. ככה יכתוב. מי שרוצה לקנות, יקנה. מי שרוצה לקנות, שלא יקנה. הוא לא צריך להגיד לכל אחד ואחד. כל אחד מסתכל בנייר. רוצה לקנות, שיקנה. לא רוצה לקנות, שלא יקנה. ותאמר, טוב, איך סוף סוף הוא מכיל אותו? זה אשכנזי. אולי אשכנזי קונה את זה בשביל צורך חודש, אין בו סכנה. של כל הדעות זה מותר גם לאשכנזים. אולי קונה את זה בשביל ילדים שלא הגיעו למצוות. ילדים שלא הגיעו למצוות, לאשכנזים גם כן מותר. חשוב אותם ספרדים עד שיהיה במצווה, מה יכול להיות? זה בזה כל כך אמרה יתרה. אז יש מחלוקת הפוסקים, יש מחלוקת הפוסקים. אם מותר לתת לילד קטן שלא הגיע למצוות, אם מותר לתת לו דבר שהוא אסור מדברי סופרים. דעת הרמב"ן לאסור, דעת הרשב"א להתיר. רבי ישעיה מטרני, סופרית בשבת כוף למטה, מסכים לדעת הרשב"א שהוא מותר. אך דעת הר"ן, גם כן במסכת שבת כוף כ"ב, גם כן פוסק להתיר. יש לנו כמה פסקים שמתירים, אבל מר"ן פסק באור החיים סימן שהיא במגימה כדעת הרמב"ן. שאסור למספה בידיים, לתת בידיים, דבר שהוא אסור, אפילו שהוא אסור רק מדרבנן. אבל כותב בשם אריה, כמו ששובת שם אריה, הנמלה דווקא בדבר שהוא אסור בדברי סופרים, בוודאי, אבל דבר שיש בו מחלוקת של פוסקים, או מנהגים שונים, כל שכן דבר שהוא כולו חומרה, אין להחמיר לתת לילד שהוא פחות בר מצווה. כך כותב גם כן בשלוש התשובות אגודת אזור. הוא כותב לגבי בשולי גויים. בשולי גויים זה פשוט, של כל ישראל זה אסור. אבל בכל זאת, כיוון שאין לו עיקר מן התורה, מותר לתת לילד קטן. מותר לכל הדעות ומסווה בידיים. כך כותב גם כן הסדחי במערכת בשולי גויים. אז ממילא הדבר הזה של איסור שמוצע שירת עמנו, רוב הפוסקים מכשירים. רק הרמה מחמיר, כן בוודאי שלכל הפחות ילדים קטנים, זה נקרא שהוא אסור, זה סופרים, שאין לו עקר מן התורה. לכן אפשר להקל בדבר הזה. כשיבוא אשכנזי ויקנה, ויש לפניו הלוח הזה, והוא מסתכל בכל זאת שהוא קונה. אז אני לא צריך לשבת לעשות החקירות ולשאול. אולי אני קונה את זה בשביל זקן, שהוא לא מרגיש טוב, או קונה בשביל חולה, או קונה בשביל ילד קטן שלא הגיע למצוות, לכן לא צריך לעשות חקירות. רוצה לקנות, שיקנה. אם הוא לא דתי, יכול להיות חס ושלום, מטלות ומכור לו את זה, ילך יקנה חס ושלום דברים יותר חמורים, יותר אסורים. לכן לא צריך להקפיד על הדבר הזה, אבל כשזה אשכנזי הוא בעצמו בן תורה, הוא יודע שבשביל האשכנזים זה אסור, זה הכל. בשביל ערב פסח יש מקום להקל גם לאשכנזים. יש עדיין לא חל אסורו של החמץ, וכן בשביל זה כדאי הוא, כדאים הם הרוב הפוסקים, כך כתוב רבי נתניה עושה מעשה, כשהיה חל ערב פסח להיות בשבת, ויש על הקיים שעודה שלישית רק עם מצה עשירה, היה אוכל מצה עשירה. יש פוסקים שאומרים, בערב פסח לא כל כך צריך להחמיר, כיוון שעדיין לא נעין כרף בערב פסח, ולא בלי ראה ובלי מצה, אין כל החומרות ההם שיש בפסח בערב פסח. לכן יש מקום להקל בדבר הזה מצה עשירה גם לאשכנזים. אם רוצים להוג להקל, יכולים להקל בערב פסח. יש גם כן משמעות אחת כמה אחרונים מרבני אשכנז, שבערב פסח אפשר להקל. אבל לגבי פסח עצמו, האשכנזים ימשיכו במנהג אבותיהם, שום התוצאות תורת אמך, רק לילדים קטנים או לזקנים וחולים אפשר להקל.
השאלה הבאה, האם מותר לשרות את המצה במים בליל הסדר ובשאר ימי הפסח?
במסכת פסחים בן א' יוצאים ברקיק השרוי. רקיק השרוי, שורים את הרקיק, את המצה, שורים אותה במים, כדי שיתרכך, ואדם שאין לו שיניים, סובל מכאב שיניים, ורוצה לאכול מצה שהיא רוקחה במים, אז מותר, אין בזה שום מקום. וגם אם שמו אותה בתוך תבשיל, כל זמן שבתבשיל, אם אין בו טעם שמשנה את הטעם של המצה, טעם מצה בעינינו ולקה. אז לכן אומרת הגמרא במסכת פסחים למתחת, שמצה מבושלת לא נותנים בה איזה חובה. אם שמו אותה בתוך שושית, בתוך חמשל, בתוך כדי ראשון, בקדרה, אפילו לא מונח עדיין עדיין, רק הוא חם, רותח, ושמו שם איזה מצה, המצה היא קיבלה, ספגה טעם של רוטב, אז אין בה טעם של מצה. וטעם מצה בעין, ורקע. לכן שזה לא יתאים בידי חובה. אבל כשרויה במים, הטעם שלה נשארה, כמו נשאר כמו שהוא. לכן מותר לצאת את החובה, אפילו במצה שעושים בלילה הראשון, מותר לצאת את החובה במצה כזאת שירטיבו אותה קצת במים, ולקחו אותה במים. ככה עידו על הגאור בחיים אבו אל-עפיה, בספי זקותו חי למעלה 90 שנה. בשנות זקותו היה גם כן משתמש בהתר הזה. ובכן, מצה שרויה היא מותרת. יש תשובה בהרעבן, שלוש תשובות הרעבן, רבי אלעזר בן נתן, זה היה מדורות הראשונים בעלי התוספות. והוא כותב גם כן להתיר להשתמש במצות שהן שרויות במים. אין בהן חשש. ואחריו כתבו את זה גם כן הרב שידה בספר ברכי יוסף ועוד ועוד. לעומתם יש בתשובות של הגאון בזלמן בעל התניא בסוף ספר שולחן ערוך שלו יש שם כמה תשובות ואחת התשובות דנה בדבר הזה במצה שרויה אז הוא חושש לפי המצב שהיה בזמנו כראה שהיו שמים אחר כך שהיו מוצאים אותם מהתנור את המצות היו פורסים אותם על איזה שולחן ולפעמים על ידם היו כשנותנים את הקמח היה אף קמח על פני המצות אז אם אתה שם אותם אחר כך ותפיל אותם במים, אז זה יכול לבוא לידי חמוץ מחמת הקמח שעליהם. לכן הרב חשש שם בדבר הזה, ואמר שלא לאכול מצה שרויה. כיום החששה הזאת היא רחוקה, מפני שהמצה היא רחוקה מאוד במקום של הקמח. יש הקפידה, יש השגחה, בכל רבנות, בכל מקום, מקום, בכל אתר ואתר, לגבי מתחרושת למצות, שמים את הקמח מרוחק מאוד מעניני המצה. כשיוצאת המצה, תקחו מיד, קחים אותה, שמים אותה בתוך הקופסה, ואין שם חשש כזה שיבוא, יתפזר עליה הקמח. אין בזה חשש. יש מי שחשש, חששה אחרת, שאולי בפנים המצה נשאר עדיין מעט קמח, זו נלוש כל כך יפה, ואחר כך כשאתה מרטיב אותו במים, שם אותו במים, זה מחמיץ. גם החששה הזאת היא רחוקה מאוד. כשהמצה שלנו דקה מאוד, כשנכנסים אותה בתוך התנור חם, והנה התנור בוער באש עדי בשמיים, וזה חם מאוד מאוד, גם אם יש שם איזה קמח כשיבוש לא נדוש יפה, אז גם כן כבר נקלע, קמח גלוי, גם כן לא מחמיץ כדאי. אם כן לכן אין בזה חשש כדאי. מצד הדין בוודאי שמצה שרויה היא מותרת. אם אדם רוצה לאכול את הטעים לא יותר לאכול את זה כמו שהיא ירושה, בבקשה. אבל מצד הדין אין מקום כדאי לאסור מצה שהיא שרויה במים. כפי שכתוב גם כן במשנה. בספר שערי תשובה כותב, אדם שנהג שלא לאכול מצה שרויה במים, ורוצה להפסיק מהמנהג שלו, הוא חשב אולי שזה באמת אסור. שמע שאומרים מצה שרויה אסור, אז הוא נהג שלא לאכול. ואחר כך רוצה לבטל את מנהגו. הרי זה מנהג בטעות, כפי שהמקלד, תוספות במסכת פסחים מ"א, חלק מקום שנהגו. כל אדם שהיה טועה, היה נדמה לו שככה דין. ואחר כך התברר שזה סתם מנהג, וזה לא הכרחי ולא חובה, ורוצה להפסיק את זה, אפילו התרה לא צריך. לא צריך לעשות את התרה על זה. ובפרט שאנחנו עושים התרה בערב השנה ובערב כיפור, מוסרים מודעה, כל מה שאנחנו עושים, שיהיה בדין ידר, אז סומכים על התרת נדרים האלה, כמו שכותב בשלוש תשובות כל אליהו, וגם כן יש איזה סמוכים באבקת רחל של מרן, לפי כך לא צריך אפילו התרה. אבל אדם שידע את הדין שמצה שרויה היא מותרת, ובכל זאת נהג חומרה על עצמו. אז כיוון שמקשנו בו דברים המותרים ואחרים נהגו בהם אסור, אם ירצה להפסיק את מנהגו מחמת למשל שאין לו שיניים ורוצה להקד לשרות את זה, אז יעשה התרה, ילך עושה שלושה, כלומר אני מתחרט שלא עמדתי בפירוש בדין עדר, וגידו לו מותרים לך מחולים לך, ואחר כך נוכל להפעם מצה שרויה. בבקשה.
השאלה הבאה, אשכנזי שמתארח בביתו של ספרדי בפסח, האם מותר לו לאכול מהתבחילים שנעשו בביתו של הספרדי?
לפני שאשיב על השאלה הזאת, אני רוצה להקדים הקדמה אחרת, בנוגע אשכנזי וספרדי. הרי ידוע שהאשכנזים, אחינו האשכנזים, מחמרים מאוד בעניינים של פסח, הרבה יותר מהספרדים. והכל מעוגן בהלכה. גם החומרות שלהם מעוגנות בהלכה. אלא שאנחנו קיבלנו דעת רבותינו הספרדים, שמרן מכיר בהם, ולכן אנחנו לא זזים בדברי מרן, כפי שערכתי בבוקר, בשם גדולי העולם, שאנחנו קיבלנו הוראות מרן. היו בדורו היו אומרים, לכו עוד יוסף, זה מרן רבי יוסף קארו, אשר אמר לכם תעשו. כך כותב הרב חידה בברכי יוסף, השם משפט במקפה, ש-200 רבנים, גדולי רבני צפת בדור ההוא, סמכו ידיהם על שולחן ערוך. ומי שעושה כדברי השולחן ערוך, הוא עושה כ-200 רבנים. 200 רבנים שבדורו של מרן, זה לא 200 רבנים שיש לנו עכשיו, רבני מושבים או רבני ערים, שלגבי הראשונים לא נחשבים כאפס או חיים. וכולם סמכו ידיהם על רבנותיו של מרן. לכן כותב ככה הרב חידה, וכך כותב גם חקרי לב בשם רבי חיים ובלעפיה. וזה ככה הם לא זזים בדברי מרן. אף אפילו שהאחים האשכנזים יוצאים ביד רמה, הם פוסקים כדעתו של הרמה. ולכן הרבה חומרות שיש בפסח שהם נוהגים, שאנחנו נוהגים להקל. ובכן, לפני שנענה במקרה של אורח, היום ברוך השם יש כבר התקרבות בין שני השבטים האלה, הספרדים והאשכנזים, ויש אשכנזיות מחתנות לספרדים, ויש ספרדים וספרדיות שמתחתנות של אשכנזים, והבעיה היא בעיה כללית. מה יעשו, איך ינהגו האשכנזיה למשל שמתחתנה עם ספרדי? האם תנהוג כולות כמו שהוא נוהג? הוא נוהג לאכול אורז וקוטניות הפסח, הוא נוהג לאכול סוכר רגיל בפסח, הוא נוהג לאכול מצע עשירה. האם היא תנהוג כמוהו או לא? היא צריכה לשמור את המנהגים שהיו בבית אביה, בבית הוריה. איך הדין? הדין הוא זה, אין דבר חדש תחת השמש. השאלה הזאת התעוררה לפני 600 שנה. אצל הגאון התשבט, תשבט ראשי תיבות תשובות, שמעון בר צמח. רבנו שמעון בר צמח, הוא היה עבדים באלג'יריה. ואז היו גזרות שמדות, התחילו גזרות שמדות בספרד, והיו קבוצה גדולה, קהל גדול מבני ספרד, נסעו לאלג'יריה והשתכנו שם, מצאו שם מקום מנוחה, והנהיגו את עצמם, המשיכו במנהגים שלהם שהיו בספרד. והיו חילוקי דעות בעניין השחיטה או בעניינים של פסח גם כן בין האלג'ירים המקומיים ובין אלה שבאו ונזלו בספרד. ואחר כך במשך הזמן חברו אלו עם אלו בנוגע לעניין הנישואים. בנות יהודים מאלג'יריה היו מתחתנות עם ספרדים, בבנות ספרדים מתחתנים עם בנות מאלג'יריה. וכן ונשאר הגאון הרשב"ת כיצד ינהגו כשיש בבית אחד חילוקי דעות ומנהגים, אלה נוהגים כך ואלה נוהגים כך, כיצד ינהגו בכל הדינים שלהם? אז השיב להם הרב, כיוון שיש לנו הלכה פסוקה במשנה במסכת פסחים דף נון, ההולך במקום שאין עושים, במקום שעושים, אין עושים מלאכה בערב פסח, במקום שעושים מלאכה בערב פסח, לא ישנה עמדה, אם אין דעתו לחזור במקומו הראשון, דעתו להיות תושב קבוע, לא ישנה כלל בין להקל בין להחמיר, רק אם דעתו לחזור, אז בזה נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם וחומרי מקום שהלך לשם. וכן, כשאישה היא מתחתנת עם בעלה, היא קושרת את גורלה יחד עם בעלה. היא כמו שהולכת למקום שאין עושים למקום שעושים. היא צריכה לנטוש את כל החומרות שלה. כל החומרות שיותר רגעת לבית אביה, היא צריכה לעזוב אותה. היא צריכה ללכת אחרי הבעל שלה. כי אם לא כן, בטל שלום בבית. היא תנהוג בצורה אחרת, הוא ינהוג בצורה אחרת, היא יש לה כלים אחרים, והוא יש לו כלים אחרים, אז מה פה, שני תורות יש לנו? בפתאום התחלו לקלקל אחת השני, את מקילה, את לא שווה כלום, זאת אומרת, אתה לא שווה כלום, אתה מקל כך וכך, והתחלו לבלדות אחת השני, חצי שלום, אין שלום בבית. אלא צריך לדעת, היא קשרה את גורלה עם בעל הזה, בעל מעוריה, היא צריכה ללכת אחריו, בכל המנהגים. בין להקל, בין להחמיר, אפילו התרה לא צריך. כמו אדם שהוא עוזב במקום שאין עושים, הולך למקום שעושים. ניקח לנו דוגמה, הגאון גינת ורדים, רבי אברהם הנביא הבדיה של מצרים לפני 300 שנה. בזמנו, בשנת התח, תתחת, בעמותים רבים היו גזירות קשות על ישראל וארצות אירופה. וקהילות רבות ועצומות נכחדו כליל עדי הרשע, המליצקי, משימו, שהלך ועשה גזירות, הוביל אותם לטבח, והרבה מאוד ברחו, נעשו פליטים, בתוכם הגאון צפצי כהן גם כן היה אחד מהפליטים האלה, וכן קהל שלם נדדו בארצות אירופה ונסעו למצרים. שם דווקא מצאו מקום מנוחה, הסתדרו בעבודה ונספחו לקהילה הספרדית, התושבים המקומיים שיש במצרים. לא עשו להם בדין נפרד, עוד לא היו לא התגבשו כל כך שיעשו בדין נפרד, וכל דבר היו נוהגים כמו היהודים של מצרים. אכלו מהשחיטה שלהם והכל. אז באו לשאול את הגאון, מה יעשו, באו לשאול אותו לפני פסח, מה יעשו בימי הפסח, האם מותר להם לאכול קוטניות ואורז כמנהג הספרדים שם, או לא, כפי מנהגיו שהיה בחוץ לארץ. ישיב להם הרב, כיוון שברוך השם הם מצאו מטעה יונה מנוח לכף רגלה, מצאו מקום מנוחה והשתדרו בעבודה, והכל הם דעתם עד להישאר, ואין דעתם הפעם לחזור. לכן חייבים ללהוג כמנהג קהילה, ולא יהינו להחמיר שום דבר, שום חמרות, בניגוד למנהגי המקום. כיוון שמנהג המקום, כמודע אחמרן שקיבלנו הוראה אותיו, אוכלים אורז וקוטיות הפסח, גם הם יאכלו אורז וקוטיות הפסח. זוהי תשובתו של הגאון גלעד ורדים, מסכים עמו גם בספר של עושה תשובות מטה אשר, גם כן מביא אותו להלכה ופוסק כך כדבריו. לפיכך גם אישה שהולכת יחד, כמו שאדם נוסע ממקום למקום ונעשה חשוב קבוע באיזה מקום, אישה שהיא יוצאת מבתוריה והולכת ונדבקת יחד עם בעל מעוריה, אז הוא מראה צריך להיות כפי המנהגים שלו. זוהי התשובה שכותב על השמסתני, רק חפתי את זה קצת יותר. השאלה הזאת נשאלה גם מהגאון רבי משה מזרחי, רבו של רבו של הרב חידה, בעל ספר שלוש תשובות אדמת קודש. גם הוא נשאל בשאלה הזאת עצמן, אשכנזייה וספרדים וכנסה, הוא פסק מדעתו, הוא לא הביא את התשבץ, אבל פסק מדעתו באותה הרוח שהזכרנו. מכיוון שהיא קושרת גורלה עם בעל הזה, אז היא צריכה לחוק כמנהגיו, ככל חוקותיו, לכל משפטיו, בין העקד, בין העמיר. אותו דבר כותב גם רבי חיים פלאצ'י בספר שלוש תשובות, בספרו מעד אפל חי, גם כן פוסק ככה. גם בדורנו שאלו כמה רבנים וגם כן הורו על פי זה. אם כן למעשה, ככה פוסקים לנו להלכה, שאישה שהיא נצאת לעדה אחרת, איש מעדה אחרת, אשכנזיה לספרדי או ספרדיה לאשכנזי, לעולם תנהוג כמנהג בעלה, ולא יעשו שם אין פרס ואין נוצץ ואין ספח אשרי שם מחלוקת כלל ועקר, נוהגת כמוהו בין להקל בין להחמיר. עכשיו נבוא לשאלה הזאת. אשכנזי שמתארח אצל ספרדי, נגיד למחון המועד, מזמין אותו לארוחה, בארוחת הערב. הספרדי הוא נוהג כמנהג מרן, כמובן הוא מכיר בכמה דברים. אשכנזי הוא נוהג בביתו, הוא נוהג חומרות. אסור לו לספרדי הזה להאכיל לאשכנזי דבר שהוא אסור לו. דבר שהוא נוהג בו אסור, אסור לו לה. אפילו שהוא רואה את זה, זה קצת כמו שהוא מכשיל אותו. כמו שעובר עד לפני עבר את תלמשול. אתה כותב המאירי בבמות, תזיים בעניין בשמי ובית הליל. כשהיו מתערכים אחד לשני, היו מודעים, אחד, תדע לך, האוכל הזה אסור בשבילך. האוכל הזה מותר לך, האוכל הזה אסור לך. כך גם כן, ספרדי שמתערך אסור אשכנזי, אל יכשיל אותו בדבר שהוא אסור לו. נגיד למשל, היהודי, הספרדי הוא עושה אורז. הוא עושה תרשים, מרק גם כן. מגיש את זה לפניו, אומר, אדוני, האורז אסור לך. אנחנו נוהגים להקל, אבל אתם נוהגים להחמיר. זה המרק, מותר לך. תאמר לי, יש בעיה גם של כלים, לא, זה לא פשוט. למשל, נגיד, היהודי הספרדי, הוא מקל, הוא משתמש בכלים פיירקס, שמבשלים בו כל השנה חמץ. אנחנו לא מצליחים שום מחיר לכלי פיירקס, אמרו, כלי זכוכית. כלי זכוכית לא טוענים שום מחיר כלל ועקב. זה עבוד רבי נתן מפורש, כתוב שם כלי זכוכית, לא בולעים ולא פולטים. ואחרי חקירה ודרישה אצל אנשים מומחים, היה ברור לנו שגם בכלי פיירקס אין בהם שום תערובת אחרת. זה חול זך, ולכן מחזיק מעמד גם כששמים אותו על האש. והוא לא מתקלקל. וכן ככה טבעו של הכלי הזה שקוראים לכלי פיירקס, היהודי הזה משתף אותו ומשתמש בו במאה הפסח כפי ההלכה. אנחנו קבלנו הוראות מרן. הפרי החדש מעין, מנהג בכל תפוצות ספרד, שאשכנזים, שספרדים, משתמשים בכלים שהשתמשו בכל השנה כולה בחמץ, אם הם כלי זכוכית, משתמשים בהם בלי שום אחר. רק שטיפה בצונן. כך כותב גם בספר שולחן גבוה. כך כותב גם כן הרב רבי אהרון בשמעון בספר שער המפקד. פרט לאיזה עדות, כמו בבגדד, היו עדות כאלה שנוהגים חומרה, כך כותב בספר הפעלים, היו נוהגים חומרה בכלי זכוכית. אבל לא ככל העדות, כולם היו נוהגים להקל, וככה נוהגו בירושלים. זה פשוט, בכל ירושלים נוהגים להקל בכלי זכוכית. רק האשכנזים נוהגים להחמיר, כדעתו של הרמה. עכשיו האשכנזי הזה בא לתארח בביתי, והרי הכלי הזה שאני השתמשתי בו, שאני שמחתי עד דעת מרן. וכשאני מביא לו למשל מרק בשר או מרק ירקות, דבר שאין הוא חסו שלם חשש, התבשיל עצמו. אבל הכלי הרי אסור בשבילו. האם מותר לי להגיש לו או לא? התשובה כן, התשובה שלנו כן, מותר להגיש לו. ולא צריך לספר לו מעשיות, כן הכשרתי, לא הכשרתי, יביא לו את זה והוא יאכל בעיניים עצומות. אני מדבר מבני תורה, אני מדבר. אני מדבר באנשים שלא מבינים. למה באמת מותר? אני אמרתי באמת, הרי תוצא טעם לפגם, אסור לאשכנזים בפסח. עכשיו, גם אם נאמר שהשיח הזה נותן טעם לפגם, שהרי עבר מעט לעת ולא בשנו בו חמץ, בכל זאת אסור להשכין את זה, עדיין לא הרבחנו שום דבר. אבל יש עוד מחלוקת, עצם הדבר כלי זכוכית, האם אסורים בלי הכשר לאשכנזי או לא, זה שוב עוד מחלוקת. אז זה כמו ספק ספקה לכולם. כמו שיש ספק ספקה, ובדרבנן, שאני לא יכול לדעות מדאורייתא בזה שזה מותר, שהצפות שאסרו לתת ההנהגה אמרו שזה גרע ממשהו, ומשהו זה אסור רק מדרבנן, כמפורש בהרי והרמב״ם והראש במסכת פסחים דפנן ועוד, כמו שזה רק מדרבנן, ספק ספקה בדרבנן, בוודאי שאפשר לחרוב בעיניים עצומות. לכן גם האשכנזי לא צריך לעשות חקירות ודרישות, יגיש לו את זה ויוכל ויהיה לברכה. ואין בזה שום מסור. אבל דבר שהוא באמת הוא אסור, נגיד למשל, דבר שבשבילנו, נגיד למשל, זה שאמרתי עכשיו, מצע עשירה. מגיש לו מצע עשירה, והאשכנזי חושב שהמצע הזאת נעשית מקמח מצע עפויה. שבשבילם זה מותר, בשבילם זה נעשה מקמח רגיל, לא ממצע עפויה. אז צריך לומר לו, זה מקמח מצע עפויה, מקמח שהוא קשה לפסח אבל לא במצע עפויה. בשבילם זה אסור, אז לא יגיש לו את זה. אסור להכשיר אשכנזי לפי מנהגי אבותיו, כל אחד ואחד לשמור על מנהג אבותיו. אני חוזר ואומר, יש בזה אל תצור שאלת עמך, לא יהיה קל בעינינו שכל אחד ואחד חס ושלום חלילה יזלזל במנהג האחר. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אנחנו נוהגים כמנהג אבותינו, הם נוהגים כמנהג אבותיו.
מה יסוד המנהג לגנוב את האפיקומן בליל פסח, והאם יש בזה חשש איסור לא תגנובו?
בגמרא בפסחים דף קוף חט חוטפים מצה בלילי פסחים. כמה פירושים יש? מה זה חוטפים מצה בלילי פסחים? כדי שלא ישנו התינוקות. מה פירוש חוטפים מצה? יש פירוש חוטפים ממהרים תקף בבואו בית כנסת, ממהרים תקף לעשות את הקדוש ולהתחיל בסדר ולא להישאר לחכות מעט, בינתיים התינוקות ילכו לישון. אז איך יקיים מצוות ויגעתה לבנך? והרי מצוות ויגעתה לבנך היא גולת הכותרת של המעשים של הלילה הזה. יש לנו הרבה מצוות ברוך השם בלילה הזה, עשירים מסיים במצוות, אבל גולת הכותרת שלהם זה הגדה של פסח, שהתורה כל כך חזרה על זה כמה פעמים, ולמען תספר באוזני בנך ובבנך את אשר התעלתי במצרים וידעתם כי אני השם. אחר כך זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בתבונים, למען תזכור את עבודתך ויעשה כל ימי חייך. יש לנו כמה פסוקים שהתורה חוזרת עליהם, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. זו מצוות עשה מן התורה מצוינת מיוחדת במינה, שמחדיר בלבו של התינוק הרך, מחדיר בלבו אמונת השם, כמו שכתוב, וירא את הגדולה שעשה השם במצרים ויאמינו בהשם משה עבדו. אותו ערב ליל שימורים הוא להשם, מצפה הקדוש ברוך הוא מתי יגיע תוך הערב שכל אחד יחנך את בניו בדרכי התורה והמצוות, כי חנוך הנער על פי דרכו גם כי יזכין ועשו למדינה. לכן עניין של הגדה של פסח מאוד מאוד חשוב, שכל אדם גם כן יקפיד לומר אותו לאט לאט, אף כפי שאמרת חוטפים מצע, אבל לעניין הגדה של פסח יאמר אותו היטב לאט לאט. אומר בחיים פלאצ'י, בלע מצה יצא, כתוב בגמרא, בלע מרור לא יצא, כתוב בגמרא. אומר בלע אגדה ודש לא יצא. צריך אמר את האגדה בישוב הדעת, במתינות, כדי שאוכל לספר באמת כפי מה שצריך לספר. וכן, זהו העניין של אגדה של פסח. אבל חזרנו לעניין חוטפים מצה בלילי פסח, ימהר לגשת לסדר, כדי שלא ישמע תינוקות. זה פירוש אחד. אחד הפירושים גם כן, חוטפים מצה אומר לשמם, חוטפים זה מזה. עושים מזה כמו משחק, אחד חוטף מזה, מכאן יצא גניבת האפיקומן. למה? כדי שהילד הזה שעליו הקומן ועליו אתם מנשה, הוא כל הזמן זהיר. שמי יגנבו לו, אז נמשך כל הזמן דרוך, כל הזמן ער. אם לא, יתנמנם שם, אחר כך ישן אחר כך. לכן בשביל זה כל הזמן הוא נמצא במצב עירני, פוחד שלא יגנבו לו. שאם יגנבו לו, יפסיד אחר כך את הפרס שעתידים לתת לו. אתם יודעים שרגילים לתת פרס, מענקים פרס, זה שמביא את האפיקומן, שהוא שמר, עמד על המשמר כמו שצריך, ונותנים לו איזה פרס אחד, מבטיחים לו הקופנים והבטחה, והבטחה צריך לקיים. כזו בגמרא מסוכה מבב, לא נאמר איניש תינוקה, אסור לומר לתינוק, אתן לך דבר פנוני ולא ייתן לו, שאם כן מלמד אותו לדבר שקר, שנאמר למדו ראשונה לדבר שקר. אז מבטחים, ברוך אומר ועושה ברוך זה לא מקיים. אז על זה יש גם כסיפור, שבשביל זה שאלו את השאלה הזאת נראה בשביל הסיפור, בשביל המעשה, אומרים לא עקר המזרע, השאלה המעשה. ידוע רבי יונתן איינשטיין עליו שלום, היה חריף גדול, מקטנותו בוטים בוטים כתפי ידיעה. והנה כשנתנו לו את האפיקומן, שישמור עליו, היה בגיל 8-9 שנים, אז הוא אמר, הוא רוצה לשמור אותו, אבל כל הזמן יהיה דרום, הוא רוצה להיות ערני גם בשעת האגדה, להקשות את הרס. אז נכנס בחדר אחר, בחדר אחד, פתח את הארון, צניע אותו במקום של צניע, שאף אחד לא ראה אותו, פשוט צניע אותו, ויצא לחוץ, ממשיך בהגדה. אבא שלו היה תמיד חכם, בבינטע, קוראים לו, והיו מפלפלים הרבה בהגדה. מעריכים, הוא מקשב, בן חתם את המאחיו, מחכים את רבותיו, היה מקשב, מתרץ יחד עם אבא שלו, לא הרגישו בזמן, עד שאתם רואים את השעה הקרובה לחצות. והרי הדין הוא שהאפיקומן חייבים לאכול אותו לפני חצות. מיד עשו מטילת ידיים, התחילו באכילת מצה, אחר כך מרור, אכלו מעט גם כן איזה תבשיל, כל שהוא תקף מיד בזהירות, נשאר עוד 7 דקות, 5 דקות, בשביל אכילת האפיקומן. נו, יונתן, מהר, אתה רואה, 5 דקות, תראו, תביא את האפיקומן. אבא, אתה לא מקבל על האפיקומן. מה קרה לך? כל החברים שלי באו לבית כנסת, לבושים חליפות, כמו חתן יוצא מחופתו. ולי, אני נשארתי עם הבגדים האלה בלי הסחבות, מה פתאום? למה אני גרע בכולם? תבטיח לי שתקרא את החליפה, אני מביא לך אפיקומן, אם לא, אין לך אפיקומן הערב. עכשיו, אין זמן להתווכח, אדרבה, אין זמן, תבטיח, לא רוצה, אני לא מביא לך. טוב, מה לעשות? אין לו בעירה. טוב, מבטיח לך, אקנה לך חליפה. בסדר, אמרנו. אז טוב, אז אני אלך להביא לך את האפיקומן. אז מקום שנכנס, ועמד במקום שעמד, ראי שאף אחד לא מסתכל, אז הוא לקח את האפיקומן, בא הביא את זה לאבא שלו. אבא שלו התחיל לחלק לכל אחד כזית, כדי שקיימו את המצווה. הגיע את הראש של יונתן, פסח עליו, והתחיל לתת את זה שעל ידו. אמר לו, ולי, אומר לך, לא אתן לך את הכזית, עד שתפתור אותי מההבטחה שהבטחתי לך על ידי של החליפה. אומר לו, לא אפתור אותך בשום אופן. מחריש אותו בכיסו, הוא מוציא את הכזית ומתחיל לאכול. מאיפה זה? אני ידעתי שאתה תעשה לי ככה, וקדמתי אותך. לכן הכנתי בעצמי את הכזית שאני אוכל לתת. כן, זה בשביל, כמו שאמרנו, זה בן חתם ושמח, עם החריפות שלו, ידע להקדים את אבא שלו. עכשיו תבין, תביא עליו.
מהו שיעור כזית מצה ומרור? והאם שיעורו בנפח או במשקל?
האמת היא שכל השיעורים שאמרו חכמים זה בנפח ולא במשקל. כשאנחנו עומדים כמה פעמים, למשל כזית 29 גרם. בלחם, בשאר מיני פירות. לפעמים הנפח והמשקל לא כל כך רחוקים זה בזה. בקל יותר אדם נשאר במשקל מאשר בנפח, לכן אומרים 29 דרהם, 29 גרם, רציתי לומר, בכזית. או כביצה, 18 דרהם. 18 דרהם זה 58 גרם, 6 גרם. כי צריך להיות בלי הקליפה. טוב, כל אלה הדברים שאנחנו אומרים, זה בקירוב. מפני שקשה מאוד שכל פעם מדוד לפי הנפח, זה קשה מאוד לדעת. אז לכן אנחנו אומרים, מפני שאין מרחק גדול בין המשקד ובין המידה. אבל לא כן במצה שהיא כל כך כבדה, אפילו חצי מצה, מצה אחת בערך שוקלת 30 גרם. חצי מצה לפי הנפח, יש בה שיעור כזית. אבל בכל זאת, אם אדם אוכל בעין יפה, ורוצה לאכול יותר, ברוך השם, אדם בריא, אז לא יישב יצמצם על הדברים האלה. יאכל בעין יפה, בקדוש ברוך הוא יותר, יאמר גם כן, יברך אותו, כמו שכתוב, ועשרותי מחלה מקרבך, יהיה לו הכל. אבל כשהוא זקן, כשהוא חולה, זה לא יכול לאכול ככה, כל כך, בהפרזה. הוא מוכרח לצמצם. כזית מצה, כזית מרור. למשל, מצד הדין, מדין תורה, מסתים בכזית אחד מצה. אנחנו צריך לאכול בליל, צריכים לאכול בליל פסח 4 כזיתים של מצה. 2 בשעת ברכת המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה. כזית אחד עם הכורך, וכזית אחד בסוף עם האפיקומן. אדם שהוא לא מרגיש טוב, קשה לו להכניס 4 כזיתים. אדם שהוא חולה, אדם שהוא זקן, בין 80 שנה, 90 שנה, איפה יכניס 4 כזיתים האלה? מרור, אנחנו אוכלים 2 כזיתים. כזית אחד עם הברכה על אכילת מרור וכזית אחד עם הכורך. לגבי זקן או חולה מספיק לו אפילו כזית אחד בבד כדי לצאת לחובה. אז יאכל כזית אחד בראשונה ובסוף יאכל מעט, לא צריך לאכול כזית באפיקומן, כל זה זכר בעלמא, אז יכול לאכול מעט אפילו כדי לקיים את הזכר הזה, כדי שיסיים גם כן אכילתו במצה. לגבי זקן, כמו שאמרתי, אפשר להקל בכזית ומעט מהאפיקומן. בעניין הכורך גם כן, איך הוא יקיים כורך? את המרור יוכל כזית, אבל גם כשיגיע לקורש כסים חצה קטנה של מטה, אפילו שיש בה 5 גרם או 4 גרם, ועוד חתיכה אחת של מרור חסה יקרוך אותה בפנים, גם כן איזה 3-4 גרם, יטבל אותה בחרשת ויוכל אותה. לא צריך, לא חובה לאכול את הקורך הזה, זה רק זכר לליל זקן. אדם שהוא זקן, שהוא חולה, אז אפשר להקל לו. לא צריך כל כך להסביר להסביר עליו. אדם בריא ברוך השם, יוכל, זה בכלל זה עצמתה, קוראת לו הזוהר הקדוש, זה אוכל של רפואה. יוכל והקדוש ברוך הוא ירחיב גמולו. אבל מה שאין כן לאדם שהוא זקן, יכול להיות שאי אפשר, לא? אז מסתפקים במועט. כזית אחד הראשון, אין מה לעשות. יוכל כזית. ומותר לשקול בליל פסח, ולפי המידה שאמרנו, מותר לשקול בליל פסח את המצה או את המרור, אף פי שאסור לשקול ולמדוד ביום טוב או בשבת, כאן לצורך מצווה, וזה מותר. כך כתב בספר פתח הדביר, מביא גם כמה ראשונים שכתבו ככה בספר חנוך ועוד. אז לכן למעשה מותר אפילו לשקול בליל פסח, אם קשה לו לאכול כל כך בהפרזה. אפילו לא בהפרזה, אדם ששום בפרט יוסף בין הבית מרובים. והוא צריך לתת מצה שמורה לכל אחד ואחד, לכל אחד שיוכל כזית. וצריך לדקדק, שלא ייתן להם פחות מכזית, הוא מכשיל אותם. הם ברכו כולם, שמעו כולם את הברכה על אכלת מצה ויצאו את החובתם. וצריכים לקיים את המצות השם, מן התורה, בערב תאכלו מצות. אז מה הוא עושה? צריך רוצה לשקול, כדי שיספיק לכולם. אז כמובן הוא צריך לקלוט רזרבה, לא יסתפק ב3 מצות שיש לפניו על השולחן כמו שנוהגים בשביל עפי הקבלה, שמים רק 3 מצות. הוא ייקח כמה מצות רזרבות, אחר כך כשיחלק, יחלק לכל אחד ואחד כזית כפי מה שראוי לו. מי שיכול לאכול 2 כזיתים בראשונה, מצווה שאוכל 2 כזיתים. אחד בשביל המוציא להם לארץ, אחד בשביל אכילת מצה. ואחר כך עוד כזית בקורך ועוד כזית באפיקומן. ומי שלא יכול, לכל הפחות תן לו כזית אחת בראשונה, כזית עם הקורך וכזית אחת. במקום 4 כזיתים יש 3 כזיתים. במרור צריך להיות גם כן 2 כזיתים. הרי המרור שלנו ברוך השם מתוק לחך. אנחנו יוצאים במרור ומה? בחסה. מצווה בחזרת, כך הגמרא אומרת, במסכת פסחים למתת, מצווה בחזרת, כך פסח גם כמרא, מסמת הפעין ג', חזרת זו היא החסה שלנו הרגילה, שקוראים אותה בערבית חסה, כך כותב גם כן בספר אביב שמועם, שיר בשמועם בר צמח, לא כמו שבאו באחרונה, כמה חילו להנדס עלינו, לא, זה מתוק, אז זה לא יוצא מזה חובת מרור, מרור צריך להיות מרקה לענה, אין דעתם מתקררת, עד שיוכלו את תמכה הזה, אחרין את זה, לא עליכם מי שאוכל אותו, עין במרבוכה ולב לא שמח, לא צריך להסתער, מתחיל להוריד דמעות, לא צריך הדברים האלה. יש לנו בגמרא כתוב, מצווה בחזרת. זה דבר פשוט, שזה מנהג מסורת שלנו מדורי דורות. כולם יודעים שזה מרור. אז מה באים לפקפק עלינו לחדש לנו חדושים נגד דעת רבותינו? זה אפילו החכם צבי, הגאון חכם צבי, היה אשכנזי. הוא אומר, ואני קורא אלה שאוכלים את התמחה הזאת, סכנה ואין בה מצווה. אז רבה, המצווה היא לקחת את הלטוגה, לטיגה, זה שקוראים את החזרת, את החסה שלנו. וזה לכן החסה היא בסדר. לא צריך לחפש קטנים, ארוכים, יש מחפשים שהוא דווקא ארוכים. זה נמוכים, לא, זה עדיין לא כל כך מר, אז זה לא ככה. הקלע שלו הוא מר. והטבע שזה, אם תשאיר אותו על פני הצד, זה ודאי יהיה מריר. אז זה ודאי מרור, אין שום ספק שזה החסה, אם תקשרה. אז צריך, כן, אין בזה קושי כל כך מיוחד לאכול את החסה, אפילו אדם שהוא זקן, אדם שהוא חולה. סיפרו שהגאון בחיים בצנז עליו שלום, כשהזקין היה בזקנותו, והיו שם, שם לא מצאו שם חסה. בארצותם, בפולניה, לא היה מצאו להם חסה. טבע האקלים שלהם, לא היה מגדר שם חסה. אז היו אוכלים, זקנים את התמחה הזאת, אין להם בנורא. יוצאים מדי חוות מרור, בחזרת תמחה אחר חבינה מרור. אז היו אוכלים את התמחה, אין להם בנורא, מה לעשות? אבל כשהזקין, והיה לא מרגיש טוב, הרופא אסר עליו בהחלט לאכול את התמחה הזאת. אמר, ידע, חסב שלום, זו סכנה ממש בשבילו. שלא יאכל תמחה. כשבאו, שאול אותו, מה לעשות בערב בפסח? אמר, תשאירו על השולחן הכל, תביאו גם תמחה. נבהלו מאוד. אמרו, הרב, עכשיו יעבור על פקודת הרופא, חסב שלום, ויסתכל. אז לא יכולים להמרות את פיו, שמו לו תמחה על השולחן. כשהגיע בשעת הסדר, עכשיו כולם עוקבים אחריו, מתוחים לדעות, מה, הוא יאכל את התמחה בסוף? הוא לא יאכל, מה יעשה? טוב, אחרי שגמר לאכול את המצה, תופס את התמחה בידו, ברוך, ברוך אתה, מתחיל לברך, כולנו הבנו. השקט נשאר ומזוטב וצובנו, וחי בהם, ולא שימות בהם. ושם עצמם את התמחה על השולחן. כן, טוב, הוא ידע איך למתוח אותם, ידע. אז כולם יודעים שדבר שהוא אסור, אסור, וכמו שאמרתי, יש בו סכנה. לכן בשביל זה, ברוך השם, אנחנו שאוכלים את החסה הזאת, לבנו בטוח שזו אמרו שאמרה התורה. לא צריכים כל כך הרבה להקפיד ולהכניס ספקות וספקות ספקות. אומרים ספק גם תריה עמלק, רק עמלק מכניס ספקות בזה. אז זה בשביל בסורת של רבותינו, רק את תושר אתם, איך הרי בזה שום ספק כדל ויקר. לכן זה שאמרתי, החסה היא טובה, וגם לזקנים, אם יכול לאכול שני כזיתים, אחד עם אחת לבדה ואחת עם הקורך, בסדר, אם לא יכול, יסתפק בכזית אחד של החסה, וקצת, כזה חתיכה קטנה, כמו שאמרתי, 3-4 גרם, יקרוך אותה ככה, סך הכל זכר למקדש כדי לזקן. כי בספר שבח פסח של הגאון בעל דרע אמת, בישמעאל הכהן, מביא הוכחות מהראשונים, וכך מפורש גם בתוספות בפסחים קופטטואב, שבדעבד, האדם שאכל מצא לבד, במרור לבד, אף לדעת כדי לזקן שיהיה קורסם ואוכלן, בדעבד יצא לחובתו. מה שאנחנו עושים עוד פעם, קורחים אותם, זה רק זכר בעלמה, זה רק זכר, וזה לא חובה. ומוכיח שכך דעת הריף על המן והראש. וכך קוצים עוד כמה תשובות אחרונים. לפי כך למעשה, וכמלפי לאדם זקן או חולה, יכול להסתפק במועט למה שהזכרתי.
שאלתו של גבריאל סימן טוב, האם בפסח שחל בשבת, כמו השנה, צריך לומר ברכת מעין שבע בליל שבת?
בגמרא שבת כ"ד את עמוד ב' תקנו רבותינו לומר ברכה מעין שבע משום סכנה. מה זה משום סכנה? אומר רש"י, בתי כנסת שלהם היו מחוץ לעיר, לא היו בתוך היישוב, כי היו כולם הולכים בהמוניהם, הולכים כולם בית כנסת. מי יהודי לא הולך לבית כנסת? כמו שבאים אצלנו בכיפור כל ישראל, כך היה אצלהם בדיוק אותו דבר. עכשיו נשאר בעוות הרבים, נהיה דתי, לא דתי, מתפלל, ובאותו זמן לא היה דבר כזה, חס ושלום. לא עלה על לב, יהודי לא יתפלל, איזה יהודי זה? אז כולם היו הולכים בהמוניהם, כמו כיפור, כמו שאמרתי. אז איפה יוכלו להיכנס כולם? אז בתי כנסת היו שהם מחפשים מקום של מרחב, אז היו הולכים מחוץ ליישוב, מקום רחוק קצת מהיישוב. גם שם שקט יותר, יכולים לרכז את כוונתם, את מחשבותיהם בתפילה, ושם היו מתפללים. היו אנשים שמתאחרים בליל שבת לבוא, תרודים בשביל להכין צורכי שבת, וכשהיו באים, החזן כבר גמר את התפילה, יחד עם הציבור, עוזבים את המקום ויוצאים. נשאר היחיד הזה מסכן עומד באמצע העמידה, אין מי שממתין לו, אחר כך כשהוא בא, הולך אחר כך, שיירה כמו כולם הלכו, הוא נשאר לבדו, בודד. אז חס ושלום היה מסתכל, הן על ידי שדים, על ידי מזיקים, על ידי מסתים, כל מיני סכנות. מאז גזרו רבותינו שהחזן שליח ציבור יומה ברכה מעין שבע. הוא אומר את זה לאט לאט, הוא אומר את זה במנגינה, עד שזה האיש הזה שהוא נמצא באמצע העמידה, יוכל לסיים את תפילתו, ואז ילך יחד עם הציבור, ולא יעולה לו כל אבן. זה הטעם של תקנו חכמים ברכה מעין שבע. לכן אומרת שמה הגמרא, לפיכך, אפילו אם חל יום טוב להיות ביום שבת, לא אומרים בסוף מקדש השבת וישראל והזמנים. בפירה שהתקנה הזאת נתקנה אך ורק בשביל שבת. אבל ביום טוב לא תקנו, שכולם ביום טוב גומרים את מלאכתם מוקדם, והולכים לבית כנסת. כי בליל יום טוב מותר לעשות מלאכת של אוכל נפש. אם חסר לו משהו להכין, יכול להכין בלילה. אז זה אין מי שיפריע לו. לפי כך כולם היו באים בזמן והולכים בזמן. ולא תקנו מלאכה מהשבע ביום טוב, רק בשבת. לכן לא חותם מקדש ישראל והזמנים. עכשיו מה שכתוב זה מה שכתוב בגמרא. כשחל שבת ביום טוב, החתימה כפי שאמרתי מקדש שבת. אבל חל שבת בליל פסח, כותב רבנו ניסים גאון, כיוון שפסח כתוב בו ליל שמורים הוא להשם. אומרת הגמרא בפסחים קופטט, לילה המשומר מן המזיקים, שאין שום פחד מהמזיקים, אין רשות המזיקים לנגוע בעם ישראל. וכך הגמרא גם כמאמת בראשונה י"א, לכן אומר, אין צריך לומר ברכה מעין שבע בשביל השבת, בכלל לא צריך לומר, מפני שהוא לילה משומר ושמורים מול השם, לכן אין שום חשש לסכנה. כיוון שאין סכנה, אז לכן בטלה התקנה הזאת. זה כותב רבינו ניסים גאון, גם הריטב"א במסכת ראש השנה י"א כותב את זה בשם רבותיו, וכך להקת הפוסקים, הרשב"א בתשובה, חתור, מרן, שוחה ערוך, ועוד הרבה מהראשונים, ספר המכתם, המסכת ראש השנה, אורחות חיים, כלבו, שבולי הלקט, כולם עתיקו את ההלכה של רבי ניסים גאון, שאין לומר ברכה מעין שבע בליל שבת שחל בו פסח. זוהי הלכה פסוקה. אבל יש אחרונים, מהדורות יותר מאוחרים, כגון הרשש, רבי שלום שרעבי, שהוא נותן לו מהר, הוא חולק על מסים גאון. הוא אומר שהגמרה לא חלקה איזה יום טוב, לכן הוא סובר שצריך לאומרה. זה אומר הרשש, הוא אומר, אף הפי שעפי הקבלה אין לה מקום לאומרה, אף הפי כן צריך לאומרה. בא הרב חידה עליו שלום, והעיד בשם רבנו הארי, שסובר שלא צריך לאומרה. כך כותב גם רבי אברהם אנטיבי בספר חכמה ומוסר, שעפי רבנו הארי לא צריך לאומרה. גם רבי מלחם עזריה מפנו, גם כן מפקפך באמירתה בליל פסח אחד יום בשבת. נמצא שגם המקובלים יש בהם להימין ולהסמיד. ברבי חיים גגיל, שהיה ראשון לציון הראשון שקיבל להורמנת המלכה בשנת תפרש גימד, רבי חיים אברהם גגיל, אז הוא היה גם כן ראש בית אל, היה מחסידי בית אל, כשנתמנה להיות ראשון לציון וראש חסידי בית אל, ביטל את המנהג של רבי שלום שרעבי והנהיג בבית אל שלא נאמר ברכה מעין שבע. למרות שהרשש שנהיג שם שכן נאמר, אבל הוא הנהיג שלא נאמר. הוא היה מנכדיו גם כן, לוקחי בנותיו. ולכן גם כן, גם בעקבותיו, ובמהרית של גזי, היה גם כן בגדורי המקובלים, גם הוא פסק שלא צריך לאומרה. גם בספר שלמי ציבור, רבי ישראל יעקב אלגזי, אביו של מהרית של גזי, גם הוא פסק שלא לאומרה. גם רבי אברהם חיון, גם בספר פתח הדביר, פתח הדביר, ובחיים פטרומולי, העריך הרבה מאוד בשאלה הזאת, ומסקנתו, מי שאומר אותה, זו ברכה לבטלה, ואסור לענות אחריו, אמן. לפיכך, צריך להסביר לכל החזנים, שלא יאמרו ברכה מהם שבע השנה, בליל פסח השחריות בשבת, ואם טעה והתחיל כבר באמירתה, ואמר ברוך אתה השם וכן המלך העולם, אז מסיים את הברכה, אבל לא יענו אחריו אמן. כשיסיים ברוך אתה השם וכן השבת, לא יענו אחריו אמן. כך כותב בספר אחין ובועז, בשם הרשבץ ובשם מורזקנו, בצמח דורן, שלא לענות אחריו אמן. אחרי שבע תעשה עדיף, שזה אמן יתומה. כל אמן שיש בו ספק, אז לא צריכים לענות אמן כזה. אז לכן, בדיעבה שהתחיל, אבל לכתחילה מורים לחזן שיהיה חכם עיניו בראשו, וידע שזו ברכה לבטלה, ואסור לאומרה, כי דעתו משמרה שקיבלנו הוראותיו, ואין לזוז ממנו ימין ושמאל.
השנה חל שביעי של פסח ביום שישי. האם מותר לבשל ביום שישי, בשביעי של פסח, אורז וקוטניות לנוהגים בהם איסור לצורך השבת, וכן מה דין אכילת חמץ בשבת שאחר שביעי של פסח, חמץ שנמכר לגוי, האם מותר לאוכלו?
במסכת בצד אבדלת, שם הגמרא אומרת, שני ימים טובים של גליות, הסימוכים זה לזה, שני ימים טובים של גליות, ביצה שנולדה בזה, מותרת בזה. אתם יודעים, ביצה שנולדה ביום טוב, היא אסורה. אסור לאכול אותה באותו היום, עד למחר. עד יום התחול. שם הגמרא מסבירה כמה טעמים, יש ארבעה טעמים, יש שם למה אסור ביצה שנולדה ביום טוב. אבל אם נולדה ביום טוב ראשון, מותר לאכולה ביום טוב שני. למה? הרי יום טוב שני של גליות הוא מקוע ספק. הם לא יודעים מתי 15 לחודש. זה 15, 19, ספק 15. אז כמה שיספק, מה נפשך אחד מהם חול? אז אם תאמר שהיום הראשון הוא חול, אז כמובן ביצה שנולדה ביום שישי, מותר לאכול אותה ביום שבת. אם תאמר בהפך שהיום טוב שני הוא חול, אז כמו ביצה שנולדה ביום שבת, מותר לאכול אותה ביום ראשון. אחד מהם הרי חול. אז מה נפשך מותר? זה דברי הגמרא. וככה לכל הפסוקה בשולחן ערוך סימן תקוף י"ג. התוספות שואלים, גם התוספות, גם הרשב"א, גם הר"ן, כל הראשונים. הרי ביום הראשון של יום טוב, בבין השמשות, שזה ספק יום ספק לילה, תקף אחר השקעת החמה, בבין השמשות היה אסור לאכול את הביצה הזאת. למה? עדיין ספק יום. כי אסור לנגוע בה. אסור לנגוע אפילו בתוכה. כל שכן לקחת את הנצפות שאתה בידיים ולמשל אותה ולאכול אותה, אסור. וקיימן לן, במסכת שבת, מגודת קצאי בין השמשות את קצאי לכולי יומה. כי כיוון שבין השמשות הייתה בבחינת מופתה, אז איך מותר מחר לאכול ממנה? תרצו התוספות, וגם הרשב"א והר"ן, שכל דבר שהוא מוקצה מחמת יום שעבר, לא יהיה מוקצה. אלו הם דברי התוספות. גם כן בתוספות בסוכת דף יוד, העריכו הרבה בזה, וזו המסקנה שלהם. אבל יש מקומות שאסרו גם במוקצה מחמת יום שעבר, אחד ידחינו בידיים, כגון נויי סוכר וכיוצא בהם. כך כותב הריטב"א, שיש חלוק בין אחד ידחיל ובידיים ובין דבר שהוא עשו מצד עצמו. עכשיו האורז והקוטניות לגבי אלה שהם לא אוכלים ביום שביעי של פסח הוא מוקצה בשבילם, אפשר לתפוס את זה אפילו ביד שלהם, זה מוקצה, הם לא ראו לאכילה, לא יכולים לתפוס את זה. בבין השבשות היה אסור להם לתפוס את זה, אסור להם היה לנגוע בזה, מחמת מה? מחמת יום שעבר, לא מחמת יום שלבא, מחר זה יום שמיני של פסח, ביום שמיני אצלנו זה חול גמור, כמו חול גמור, מותר לאכול אורז וקוטניות. אבל הבעיה שלהם בבין השבשות עדיין היה מוקצה מחמת יום שעבר, ובכל זאת אנחנו לא אומרים מוקצה מחמת יום שעבר, וזה לא דחיל בו בידיים, זה מנהג שהם אסרו על עצמם מדורי דורות. לכן לפי כך אין שום איסור לתפוס אותו, ואסור, אין שום איסור כדי למנוע לבשל אותו בשביל צורך של מחר. תאריכו בזה בתשובות רבי עקיבא איגר, תאריכו בזה תשובות חתם סופר, הם דיברו גם כן לגבי כל פירות יבשים, פירות יבשים נוהגים בהם אשכנזים איסור, נגיד שזיפים מיובשים או משמשים מיובשים, נגיד תאנים מיובשים. בתאנים גם אנחנו מחמירים ששמים גם כן סביבותיהם קמח, אז במילה יש חשש חמץ. אבל נגיד לא תאנים, דברים או תאנים שאין בהם הקמח, ברור שאין שם הקמח. אז כל אלה שהם מיובשים אסרו אותם גאוני אשכנז בדורי דורות, מפני שהם מכניסים אותם בתוך תנור של לחם כדי לייבש אותם, ובתוך תנור שם נוגעים אולי בלחם, נוגעים בפירולים של חמץ, אז לכן חשוב שזה לאכול אותם, לכן גזרו על עצמם שלא לאכול פירות מיובשים בימי הפסח. לנו, אנחנו לא חושבים לזה, יש הפירות, לא מייבשים אותם בצורה כזאת. היום מייבשים את זה בסוטונות, עושים את זה במקום מיוחד, לא עושים את זה יחד עם לחם. בכל אופן, זה מנהגים. הספרדים נוהגים להקל, אשכנזים נוהגים להחמיר, פרט בדברים שיש לחשש קמח, כמו תאנים שאמרתי, וכיוצא בזה. עכשיו, לגבי הפירות המיובשים האלה, האם מותר לאכול מהם ביום שמיני של פסח, אצלנו, ביום שבת, זה יום שמיני של פסח, וזה חול בשבילנו, חול לגבי הסור של חמץ. האם מותר לאכול אותו או לא? אז זה גם כדנו, ואמרו, המסקנה שלהם מוקצה מחמת יום שעבר לה. אמרו, אינן, אף פי שהיה אסור לאכול מהם בבין השמשות, כל עוד שעדיין לא יצא הפסח בבירור, אבל אף פי כן, וזה מוקצה מחמת יום שעבר, למחר מותר לאכול אותה. אותו דבר, גם לבשל, אני אומר, גדולה מזו, אפילו לבשל, את האורז ואת הקוטניות, זה יותר חמור. זה רק נגיעה, זה ממש בישול. תאמר לא חזה באותו יום, חזה לספרדים. יכול אז מהועיל ומקראי אורך עם הגמרא, ואתה כשמה חזה לה, כך מסחים מבב. אז אם יבואו ספרדים אתו, יתן להם את האורז. יש לי אישה אשכנזייה שרוצה לבשל אורז בשביל ספרדים. זה אסור? לא אסור. רוצה לבשל קוטניות בשביל ספרדים. לא יכולה? יכולה. בכל שכן בשביל תינוקות, ובדע שזה מותר. אפילו אשכנזים, עם תינוקות שלהם זה מותר. כיוון שזה חומרה בעלמה. לכן בשביל זה, מותר לכתחילה לבשל אורז בקוטניות, אפילו נוהגים בהם אסור, מותר לבשל אותם בשביעי של פסח, בשביל צורך השבת. על ידי כמובן, על ידי הרבה תבשילין, אנחנו עושים הרבה תבשילין, כל פעם שיום טוב אחד ביום שישי עושים הרבה תבשילין. על ידי הרבה תבשילין מותר לבשל ביום טוב בשבת. עכשיו החמץ שמכנו אותו לגוי, באמצעות הרבנות, ויש לנו, יש לנו מקום, שם שם איזה מחיצה, ויש שם את החמץ, יש לו בסקיביטים, יש לו בירה, יש לו כל מיני דברים שהם חמץ. ובחרנו אותם באמצעות הרבנות לגוי. הרבנות, היא כותבת לו, אם נצטרך כך עוצמים בתוך השטר, אם נצטרך לקחת מהחמץ שלך בשביל איזה צורך, נעריך את זה על ידי שמי, כדי שלא יהיה גניבה. אסור לגנוב לאפה של גוי. תחת גמרא אומרת בחורין צדיק ד'. וכן מה עושים? נעריך את זה על ידי שמי, מה שלקחנו, ונשלם לך במטווה. כל עוד זה שלך, אנחנו צריכים לשלם לך. אז ממילא, אם הוא עכשיו בליל שמיני של פסח, שזה ליל שבת, רוצה לקחת מעט מסקיביטים, רוצה לקחת מעט בירה, התנאי היה, תקף אחרי זה, מותר, יכולים לקחת אם רוצים, נשלם לו אחר כך, אם רוצים לעשות ביזנס איתו, נעשה ביזנס איתו, נוכל לשלם לו אחר כך. אז לכן, שזה מותר לקחת מהחמץ, ושוב, מוקצה מחמץ יום שעבר לאמרינה, גם ביסוד דאורייתא. זה חמץ ממש. בבין השמשות, בכל הדעות היה אסור לאכול, זה חמץ דאורייתא, לדומה לאורז וקוטניות שזה חומרה בעלמא. אף על פי כן מותר לקחת מזה בליל שבת, ולאכול מזה ואין מזה שום חשש. בראייה לדבר, כותבים בתשובות האחרונים, ומהם בשלוש תשובות מהר"ם שיק, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. יש שני ימים טובים, ושחטנו אחד ביום טוב הראשון. אסור לשחוט את בנו באותו היום, אלא מחר רוצה לשחוט את הבן. בבין השבשות היה אסור לשחוט אותו מדאורייתא, ספק ומספק לילה. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אף הפיקדומי שזה מוקצה, מתקצה את זה בין השמשות, מתקצה לכל יום, מוקצה מחמת יום שעבר לאמרינה, ומותר לשחוט את בנו למחר. אם כן, הרי מקנפוש, באיסור דאורייתא, אנחנו אומרים לא למגוד את קצאי. זאת אומרת, גם כן באיסור חמץ, לא למגוד את קצאי בין השמשות, כיוון שזה מוקצה מחמת יום שעבר, לפי כך מותר לך תחילה לאכול מהחמץ הזה, מהמסקוויטים או מהבירות, ביום שבת, אין בזה איסור.
העונה של עורך דין יוסף דואק ושל אהרון שטרית, האם המצה שיוצאים בה ידי חובה בליל פסח צריכה להיות דווקא עבודת יד?
בגמרא פסחים מהם, ושמרתם את המצות, עשה לה שימור ושם מצווה. כשילוש את העשה של המצה, שאוכלים אותה בליל פסח, בליל הראשון, שמקיימים בזה מצוות עשה מן התורה, בארבעה עשה לחודש בערב תאכלו מצות, שדינו לקובעו חובה לכל הזמן. לא רק בזמן שיש פסח, קורבן פסח, גם בזמן שאין קורבן פסח. כך דברי הגמרא, במסכת פסחים קובחת, ועוד בכמה מקומות. לפיכך, המצה הזאת שיוצאים בה ידי חובה, צריך להיות לשם מצווה. בשעת הלישה, בשעת העריכה, בשעת הכיתוף, בשעת האפייה, כל מי שעושה פעולה בה, צריך לומר, לשם מצאת מצווה. לכתחילה צריך לומר בפה. במחשבה, בדיעבד, יש פוסקים שמתירים במחשבה. אבל לכתחילה צריך לומר בפה, לשם מצאת מצווה. הם בשעת הלישה, בשעת שזה יוצק מים לתוך הקמח, כאשר כל נעשה היום על ידי מכונה. אז בשעת היתיקה צריך לומר, לשם מצאת מצווה. גם בשעת הלישה עצמה, זה הלש, אומר לשם מצאת מצווה. רק שבשעת העריכה, שפותחים את זה, עודים כקרות וקרות, וכאשר הוא השם מצווה. לכן, האפייה, מכריחים את זה לתנות, איך השם מצאת מצווה. כל פעם להגיד בפה, לשם מצאת מצווה. זהו, שמרתם את המצות, עשה לה שימור לשם מצווה. כתוב בשולחן ערוך סימן תפסמך, אמלש את העשה הזאת חירש, שזה ברוב החכמים, שהוא לא שמע ולא מדבר, והוא לא בר דעת, או שוטה, או קטן שלא הגיע למצוות, לש את המצה הזאת, לא מועיל אפילו גדול עומד על גביו, איש גדול, בחיובה, ואומר לשם מצאת מצווה, לא מעין כלום. המצאה הזאת היא לא נקרא שמה מצאה שמורה. למה? מכיוון שעשה אותה אדם שהוא לא בלדעת. כיוון שהוא לא בלדעת, לא שווה שזה שעומד על גביו, והוא אומר לשם מצאת מצווה. אבל הוא לא עוסק. כיוון שהוא לא עוסק במצאה, אז לכן זה לא שווה כלום, לא יתאים בידי חובה. כך פסק מרן שולחן ערוך, וזה דעת רב כהן צדק, מובא בתשובות הגאונים, והרבה ראשונים, גם הרשב"א בחידושיו חולין י"ב, וגם בתשובותיו, כותב כך אותם הדברים. עכשיו, המכונה הזאת, אפילו לומר יהודי בן תורה, פותח את הלוחת על הכפתור, והיא עובדת, לא עושה מכינת המצות. בשעה שהוא לוחת על הכפתור, הוא אומר, לשם מצאת מצווה, מתחילה המכונה לעבוד, אבל היא עובדת בלי הרס. הגלגול הראשון, הכוח הראשון, זה נקרא שמוע נעשה מכוחו. כוח שני זה לא שלו, זה הכוח של החשמל, שהוא מעסיק את המכונה. אם לא היה חשמל, יהיה זרם, זה כתוב פסק. לא יועיל, ילחוץ אלף פעמים, לא יהיה שום דבר. אם כן נמצא, מי המפעיל את המכונה הזאת? החשמל הוא כוח אחר שהוא מפעיל את המכונה הזאת, לא הוא. אם כן זה נקרא שמוע כוח שני. הגמרא בחולין ט"ז לגבי סכין, של שחיטה צריך לדחות בכוח גברה, ומחלקת גם כן בכוח ראשון ובכוח שני. הוא עדיין לגבי נטילת ידיים, הפוסקים מחדקים. כן, עכשיו, כוח ראשון זה נקרא שמוע פעולה של אדם בר חיובה. אבל כוח שני, תקף, הרי סיבוב הראשון של הגלגל, חלאס, זה כוח של החשמל. אז ממילא, זה נקרא שמוע כמולה שאותה חירש, שהוא לא בר חיובה, או שוטה או קטן. כמה שהם לא בר חיובה, אפילו גדול כל הזמן עוצק, שצועק שם, שישב עשת נצווה, שישב עשת נצווה, אפילו ירחקד ויאמר שם עשת נצווה, שום דבר לא מועיל. והוא לא עוסק בידיים שלו שום דבר. הלש באופן פעיל, הוא בעצמו עושה את המצע, אז אומר שם עשת נצווה, זה מועיל. אבל אני עומד ככה ואומר, מסתכל עליהם, והלש הוא אדם שהוא לא בר חיובה, לא מועיל. המכונה היא לא בר חיובה, המכונה היא חירש יותר וקטן. אפילו יש לה מחשב בראש, זה לא שווה כלום, זה חתיכת מתכת, מה זה? זה דבר שבחיובה, הוא לא בר חיובה. אם כן, לכן, בשביל זה, דעת הרבה פוסקים, לא יוצאים מזה חובה של מצה בלילה הראשון, אלא דווקא מצה של עבודת יד. וברוך השם בירושלים זה טוב היה בכלל, יש הרבה מאפיות שעובדים יש עבודת יד, שכולם בני תורה, ונעשה מההתחלה עד הסוף, הכל בהידור, כפי מה שצריך לעשות. הכל בכפילה גדולה, מההתחלה עד הסוף, ועושים במהירות ובזריזות, ואין שם הלחם, עשות ותוכל. אם כן, זו מצווה גדולה גם כן להחזיק בהם, רובם ממבריכי ישיבות שהם נצרכים, וגם ממשלמים כסף אולי יותר ממצע של השוק, זה כדאי דבר. פסח הוא להשם. אתה כל מה שמבזבז על פסח, זה לא החשמוכה, אני השם. הקדוש ברוך הוא ישדם לך את הכל. כל הוצאותיו של האדם משבת ויום טוב, וזה הכל בידי שמיים. וזה הוצא של אדם כתוב לבלוע חוס מזונות של שבת ויום טוב. לכן לא צריך להתקמצם בדברים האלה. סיפרנו פעם רבנו הארי עליו השלום, כשהיה הולך לקנות ארבעת המינים, היה בוחר לו אתרוג הכי מהודר, לולב הכי טוב, ואחר כך לוקח, לא עומד על המקח בכלל, לא שואל כמה זה שווה. אחרי שהוא בוחר לו מה שהוא בוחר לו, פותח את הענק, מראה את זה לבעל המצווה, בבקשה תיקח כמה שאתה רוצה. והיה לוקח כמה שהוא רוצה. זה כנראה בדורו של הארי היה טוב, בדורנו זה לא טוב, ייקח את כל הארנק אחת, תראה את הכל. אבל עקוב פנים, זה מראה חבת המצוות כמה שהיו חביבים בעיניהם. לא עומדים עליהם, לא שואלים בכלל כמה שזה עולה. צריך אדם לשלם. וגם זה אדם שהוא קונה מצות כאלה מהודרות בעבודת יד, בפרט פעולה של אנשים ברוך השם משגחים, שבני משמרת הקודש, שמהתחלה עד הסוף הכל נעשה בהידור רב. אז אין בזה שום טעם להימנע מזה. צריך כל יהודי לשדל בזה. בשעת הדחק, מקום שלא מצוי, ואין שם רק מצת מכונה, בדיעבד עושים בזה איזה חובה. יש איזה פוסקים אחרונים שאומרים, חלקים בין דין שחיטה ובין דין מצת מכונה, מצת שמורה, אז עושים חלוקים בזה. טוב, אנחנו סומכים עליהם שעל הדחק במקום שאין מצוי, מה אפשר לעשות? אין, לא שאני, כמו שהגמרא אומרת. אפשר, אפשר. אבל כאחד אפשר, כל יהודי ישתדל בכל כוחו, ברוך השם, בירושלים, זה מצוי מאוד מאוד. אפשר להשיג מאוד בנקל, מצה של עבודת יד. וכמובן זה לא רק בשבילו, לא נעמד על עצמו יצא, נעמד על הקרקע כולו יצא, כל אנשי ביתו, כל אלה שמסתפפים בצלו בלב פסח. כמו שחייב בהם במצוות כולם, חייב גם כן לספק להם את צורכיהם. יש אנשים מספקים שיש שלוש מצות כנגד פניו. שלוש מצות זה יכול לשם. מה אתן זה לפני 100 איש, שבשם מפרט יושב קהל גדול? אז תשאיר לו רזלווה, ישים מאזן שולחן אחד, כמה מצות, כפי מספר בין הביתו, שכל אחד ואחד, יהיה לו שיעור של 4 כזיתים. וצריך גם כן לתת את זה ברווח, אי אפשר לצמצם כ-4 כזיתים בדיוק. מה יציב לו משקל? כל אחד ואחד צריך לתת גם כן ברווח. לכן, לא יתקמצם בן אדם, בכל מצוות של התורה, כמה שראה אדם שהוא נותן בעין יפה, מראה חבתו למצוות. אז זה נאמר, לפי דתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מדינת ירושלים. זה מקשור אהבת המצוות. מראה את אהבתו לקדוש ברוך הוא, מחבב את מצוותיו, ועל זה ועזר השם, כמו שאנחנו עושים את המצוות, מקיימים אותם מתוך חדווה, מתוך שמחה, לקדוש ברוך הוא, לילה המשומר הוא בא, מתי הקשור מצפה, מתי שיגל את ישראל. זה שמורים הוא להשם אותם, הוא הרי להזיר שמורים בכל מנסה לדורתם, אמור רבותינו, בניסן נגענו, בניסן עתידי מגיע, אנחנו משמר ובא, מתי אני אגאל את עמי, את ישראל. ולכן זהו דבר חשוב, כשאדם עושה את הדבר הזה בתוך שמחה, בתוך חדווה, לפעמים בני אדם, בליל פסח, באים בידי כעס של איזה מקרה מסוים, או שנשבר איזה בקבוק יין, או נפל איזה כוס ונשבר, איזה צלצלת יפה, שיש לו מנה מזכרת של הסבא שלו, של הסבתא שלו, מתחיל לצגיז, מתחיל לחוס, מתחיל להתכעס, מערבב שמחת החג ועוונות הרבים. זה מעשה שטן, מעשה יותר רע. אבל צריך לאדם ואדם להיות גיבור הכובש את ישראל, ותוך הערב צריך להיות רק אות, רק חדווה, רק זרות, רק שמחה. כשאנחנו מצפים לזה, והקדוש ברוך הוא גם כן מצפה לנו לזה. כדי שאוכל גם לדבר בהגדה, מתוך רוחב לב, מתוך שמחה, מתוך חדוות המצווה. המנוע שאנחנו מדברים לזכרו, שכל היום הזה הוקדש לזכרו ולכבודו, הוא בנר שיחיו לאורך ימים טובים, עשו בכל פחם כדי לעשות את היום הקדוש הזה. זה היה המנוח רבי מיכאל שמחה רבינו, שבשחר נעוריו למד תורה, יצק מים על ידו של הגאון ופרסם רבי יוסף ידיד הלוי, יחד עם חבריו שנמצאים כולם בעולם הבא, רבי יהודה אריה חיימו, רבי שמחה חיימו, והוא למד יחד איתם תורה וחוכמה, מאז כבר ינק את אהבת החסד. בפרט לומדי תורה, כדברי המדרש, אם ביקשת לעשות צדקה וחסד, עשה עם עמלי תורה. וככה יש לזה היה מצוין. כן, בוודאי שיש לו זכות גדולה שבין פרט יוסף הקהל הגדול הזה כולם נאספו לזכרו ולכבודו, באו לכבודו של תורה, וזה קידוש עם שמיים. עצם הדבר שמופיע ככה קהל גדול בין פרט יוסף כזה, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הבוחר בעמו ישראל, מקדישים את עצמם לתורה, כולם נאספים שמה בשביל לשמוע דברי תורה, דברי אלוקים חיים. זה עצמו קידוש עם שמיים, וודאי שזכותו של אותו הצדיק היא שעמדה שזכינו ברוך השם להצלחה כזאת. ברוך השם התורה הוכיחה לנו כי לא תשכח מפי זרעו. יש תורה בישראל, אבל איפה לעומת הראשונים, ראשונים כמלאכים? ודאי שלא. רבי חנינא אמרו, אם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם חס ושלום אנחנו כחמורים. מה זה רבותינו מסופקים אם הראשונים מלאכים או בני אדם? לא כך, לא מסופקים. אם אנחנו יודעים להעריך את הראשונים שהם באמת כמלאכים, סימן שיש לנו דעה טובה, אנחנו בני אדם. ואם חושבים, מי זה הרמב״ם, מי זה רבי עקיבא, כמוני כמוני, בשר ודם כמוני. אדם שחושב ראשונים כבני אדם, הוא כחמורים, חמור לחיות, חמור נוער. שלא יודע להעריך מה זה הראשון. זו רבותיי, זו דעה שלהם, זו התורה שלהם. אי אפשר לשבות עצמנו מה אנחנו לפניהם. כמה שילמוד תורה, עדיין אחד בני אלה, צופה מן הים. הרי רבי אלעזר הגדול, בן הורקנוס, שהיה יחיד בדורו. היה אומר, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ולא חסרתי מהם, אלא ככלב מלקק מן הים הגדול. כמה מלקק, כמה יכול ללקק? מהים הגדול חב ידיים. כך החסיר מרבותיו. ומה היה רבי אלעזר הגדול? לא ניח מקרא, משנה, תלמוד, אבי יהודה ורבה, לא ניח שום דבר. זה רבי אלעזר הגדול. חברו של רבי עקיבא, רבו, אחר כך נעשה רבי עקיבא תמיד חבר של רבי אלעזר. וכן, באותם הדורות, מה היו, כל כך היו עריות בתורה. לכן אי אפשר לומר, דור שלנו יש בו תורה, יש בו צפה בניהם. וכן אי אפשר לומר, דור שלנו הוא דור של תורה. דור של עבודת הקורבנות, איפה לצערנו הרב? בית המקדש חרב, ואפילו התפילה שהיא בחינת עבודה, בחינת קורבן, גם כן התפילה שלנו בעבודתנו הרבים, לא בלי כוונה, בתפילה ולא כוונה, כגו בלא נשמה. בקושי מכוונים בשלושת הברכות הראשונות, כדי לשאת את החובה. שאם לא כן כאילו לא יתפלל. אז גם כן עמוד העבודה רופף. עמודו של יעקב אבינו, עמוד התורה רופף. עמוד של יצחק אבינו נזר בגבורה, עמוד העבודה רופף. מה נשאר לעם ישראל? עמוד החסד. זה נשאר לעול מעד. זה אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, אתה איש החסד. ויצחק נמצא עמוד הקורבנות. ויעקב נגדך הוא עמוד התורה. אל תחשוב שיהיו חותמים בכולם. הדור האחרון שיהיה לפני ביאת המשיח, בך חותמים ולא בכולם. עמוד החסד זה העיקר העיקרי. ועם ישראל לא ישבות מהחסד. כי לעתיד אשר שווה את בנו, את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות את זכר המשפט. החסד הזה הוא לעוד מעד. ולמה בך חותמים ולא בכולם. יהיה רצון שיהיה זכרו ברוך, ותהיה נשות שאולה בצור החיים. אני חוזר ואומר, תודה רבה לאדון, דוקטור משה יפה, נשיא בית הכנסת, שברוך השם זיכה אותנו במקום הגדול הזה. שנה שעברה היינו במלון פלאזה, היו עומדים צפופים ולא משתחווים רווחים. היה כל כך מקום צפוף מאוד מאוד. עכשיו ברוך השם, אתה אחיו השם לנו, ופרינו בארץ. בעזרת השם, השם עזרנו, לבד כבוד שמו, שמדי פעם ופעם נעשה כנסים כאלה, להגדיל תורה ולהדירה. ועל ידי כך, בעזרת השם, אנחנו מקווים, כמס אתכם בארץ מצרים, הראינו נפלאות, ישועות ונחמות, וברא בימינו, אמן ואמן.
רבי חנניה בן עקשיא אומר,